כדי... אז מה שאני רוצה שנעשה היום זה מנסת על גאולה, דבר גדול כאילו, אבל לקחתי מה שמצא לי מנה את החס, זה מה שעניין אותי מהנושא הזה. שבוע הבא אני אעשה איזה משהו לסיכום יותר, משהו לקראת פסח כזה, נראה יהיה עם מי לדבר. יש לה הרבה, האמת שמראש חשבתי שאת כל המהלך הזה של הכוכב אפשר ללמוד דרך הקטעים על החגים. בעצם זה משהו נורא נמלץ כזה, כזה קשה לאכול בו. כאילו אני אוהב את הקריאה שלו, אבל הטקסט עצמו נורא נפוח כזה, לא יכולתי לדמיין שאנחנו נשב ונקרא את התיאורים האלה הנלבבים. אני רואה לי קצת פער שקשה לגשר עליו. אז מתי אני הרבה יותר מחובר למכתבים ולמאמרים מאשר לטקסטים של הכוכב, סגנון שאני כבד לי נסו בדרך כלל. אז תמיד אני מחפש את זה, תמיד זה נראה לי שבמכתבים הדברים פחות פרוסים אבל יותר חדים, פחות יותר לעניין מאשר בכוכב, שזה כמו בן אדם שכותב לעצמו כאלה מניפסטים ארוכים משתפכים, כך נראה לי. אבל באמת גם עכשיו חשבתי ללמוד את הקטעים על יום כיפור בעצם. הקטעים שיש בהם קשורים ליום כיפור, אבל לא ממש הקטעים של יום כיפור עצמו, כי בחגים הימים נוראים זה הגאולה. במהלך של החגים, זה הסוף של הסיבור. בכל אופן, יש שם באמת קטע על פסח, אתה יכול לראות אותו. אני חשבתי על איזה איגרת שמדבר על חייו אדם לראות את עצמו ועושה מזה, זה יסוד ביהדות שזה משהו שאפשר לסיים איתו כך יפה. הולפן, מה יש לנו פה? אני רציתי שנגלגל את זה ככה. נזכר איפה היינו. מה שאני בעיקר רוצה להתחיל איתו מהדברים שדיברנו, זה שכל הדיבורים על ההתגלות יצרו כל הזמן כל מיני דיכוטומיות בין הווה לבין עבר, משהו שהוא קורה ברגע בהתרחשות לעומת משהו שהוא אובייקטיבי, משהו שאפשר לדבר איתו למשהו שמדברים עליו. הרבה דיכוטומיות יסודיות כאלה שיזבו למושג הזה של הדיאלוגיות, שזה כאילו צד אחד שהוא לקח אותו מאוד חזק בדיבורים האלה. למשל, כאילו אולי הדוגמה שמתקנתי לפחות הכי ממחישה את כל הדיבור הזה על קריאת התורה, שבקריאת התורה יש לך איזו חוויית התגלות ואתה יכול להאמין במה שכתוב, שנייה אחרי זה אתה נופל חזרה לחוכמות הרגילות שמנתחות את ההקשרים וכו' וכו'. כאילו יש איזה פער מאוד חזק, כמה שהיום בשבוע שעבר על תורה ומדע, יש את ההתגלות ויש את העולם שמסביבה. רגע לפני, רגע אחרי, כל היחסים הזה. כאילו זה דיחות שלנו מאוד חזקה כזאת. זה דווקא, זה רוזנצוויג, יש דברים, נטייה שפחות נגעים בה, אני חושב, שהיא דווקא מאוד מחפשת להצדיק את האור. כשהוא מדבר עם בובר, אז הוא, אתה מכיר את האגרות האלה שלו עם בובר, על מי אתה? יש לו, אני חשבתי להביא את זה, אבל זה נורא נורא בהקשרים של בובר. זה... גובר שולח לו את החלקים הראשונים של אני אתה לביקורת, לפני שזה פורסם. והוא כל הזמן מציל את עצמו כמי שנאבק על הצדקת היחס אני לאז. וזה מאוד מתחדד שם בובר מנסה להצטדק שזה לא ככה אצלו, ובהמשך יש לו קטעים אחרים, אני לא יודעת כמה זה בשכנע, לא מספיק מכיר את גובר. אבל כאילו לפחות באיך שרוזנטל מציג את זה מצידו, גובר מנסה להכניס את כל העולם, וגם את כל היחסים עם לאדם, היחסים לעולם, היחסים לאלוהים, ליחסים של אני אתה. אני לא זה מבחינתו, זה סוג של דחליל כזה מלוכר, אובייקטיבי וזה וזה. רוזנברג, מה שהוא טוען מהרגע הראשון ואורך כמה מכתבים, הוא טוען כי אני יודע שאני לא זה שהוא מדבר על הפיקציה פילוסופית, אין באמת דבר כזה. ולעומת זאת, יש יחס של אני לא זה שהרבה יותר בריא וטבעי, וצריך לתת לו מקום. אי אפשר לדחוס את הכל לתוך אני אתה, חייב שיהיה איזה פריפריה. הפריפריה הזאת היא גם קשורה למושג של הבריאה. עוד מעט, כמו שעוד מעט נראה, להתייחס לעולם כעולם נברא. מצד אחד, מצד שני היא קשורה גם ליחס להלכה. יכול להיות להתייחס למסגרת נתונה ולתת לה משמעות ולא תמיד לפורר אותה על בסיס איזושהי חוויה בלתי אמצעית כזאת. והיא גם קשורה, מה עוד אני מזכיר שם, היכולת לדבר על אלוהים בגוף שלישי. והיא גם קשורה לגאולה, ושם זה מופיע ממש בקצרה. מה שהוא בעצם אומר שם זה שההתגלות זה יחס של אני אתה, אבל לפניה יש שני יחסים שקיפים. אחד, נדמה לי שהוא קורא לו, הוא לז, שזה יחס של אלוהים על הבריאה. זה מאוד מאוד בגרעינים שם, אני לא בטוח שאני גם מבין את זה. מתוך הקשר אנחנו מדברים כאן, שהדיבור שם הוא שהיחס של לתפוס את העולם כנברא על ידי אלוהים. זה לא יחס ישיר לאלוהים, זה יחס לעולם כנברא. זה הוא נמצא שם ועל זה העולם. ככה אני חושב שזה הקבל הביטוי הזה. והיחס שלי, שני, שבצד השני של העניית הזה, היחס של... שהוא גורל לו, אנחנו לז. גם, הוא לא לגמרי מסביר שם מה הכוונה. זה אמור מתחמם שאני רואה לדבר עכשיו. אנחנו לז, אני חושב, אומר, שבתור אנחנו, בתור ציבור, מאוחד, אנחנו יכולים כאילו להתייחס לממשות האובייקטיבית, לתת איזושהי מציאות לדברים, זה מציאות לאמונות שלנו. אם אני מבין נכון, זה הכיוון שהדברים שאנחנו נדבר עליהם ילכו לשם. זאת אומרת, היכולת לכונן איזושהי אובייקטיביות להתגלות. שזה פחות או יותר, נגיד, תיאור של הגאולה במובן מסוים שלו. ואז זה אומר דווקא שהגאולה היא מעבר ליחס של אני אתה עם כל המגבלות שיש לו. אז זה ניסיון לקרקע את הדברים, מדבר על היכולת לראות אותם, לקבל ממשות, לא להיות רק דיבור, ויגיע פתאום לשתיקה. ואז הוא ידבר למשל ליחס עקיף לאלוהים, הדימוי של הציבור שאומר פרקי תהילים, והיחס הוא לא יחס של אתה, אלא מדברים על שם בגוף שלישי. דיבור בלשון רבים ויחס של שם בגוף שלישי, זה אני חושב גם חלק מההוא לז, אנחנו לז, זה שיש שם. בכל אופן, בהקשר של מה שאמרנו עכשיו, היה איזשהו וקטור מאוד חזק של החידוש שלו, היה הפן הזה של ההתגלות והדיאלוג. ובשלב של הגאולה הוא עושה איזשהו לופ כזה וחוזר חזרה לתפיסות של מיסוד ולתפיסות של כלל, ואפילו המסד של המכלל שהוא אמר לפרק אותו בהתחלה, הוא עכשיו חוזר ליישם אותו, ליסד אותו מחדש. זאת אומרת, הוא עושה הרבה דברים שהרבה אנשים אחרים מהז'אנר שלו לא עושים. זה חלק מה שמעניין סלוב, זה קצת תעתע, זאת אומרת, עד כמה זה משכנע, עד כמה זה עובד, עד כמה הוא לא נופל לכל הבורות שהוא בעצמו יצא כנגדם בהתחלה, כשהוא מדבר פתאום על ציבור. זה גם חלק מהקושי לקרוא את הטקסטים האלה, כי יש בהם איזושהי מידה של דביקות והתלהבות קולקטיבית. ולכן מראש חשבתי ללכת על הדוגמה של התפילה בציבור, אבל לא מצאתי דיבורים שלו שנגעו בנקודה, זאת אומרת, מבחינתו, להתפלל בציבור, זה צריך לומר המתפלל היחיד, שזה לא כל כך קיומי במושגים הרגילים, אני חושב, גם במושגים שהוא בעצמו בנה. הוא חותר בחזרה להחזיר את החוויה הרגעית והאישית והייחודית, להחזיר אותה לאיזשהו הקשר. כל מיני דרכים, להחזיר אותה לאובייקטיביות אפילו.
עכשיו הוא דיבור על קהילה אצל...
מה היה לחבורת הקהילה שלנו שעברה? תשלים לי את המשבצת הזאת.
מה זה השנה, כל.
נכון, נכון, זה מופיע שם, נכון? קהילה של בובר או גם רוזנפלג, לא?
אמור להיות של בובר, חושב.
זהו, אז אני לא יודע באמת עד כמה בובר באמת נמצא איתו בקטעים האלה, לפחות במכתבים האלה, זה נראה כאילו בובר הוא הקיצוני.
כן, אני מבין בקרק לזה שכמה יכולים לחוות את זה.
מה?
חוויות נורא...
חוויות קהילתיות?
כן.
זה באמת שאלה, אני גם מתחבד בזה. אני גם, כאילו, באמת, למושג קהילה אני הייתי להכניס אותו בגלל שהדיבורים שלו הם מאוד מאוד מסוימים. הוא לא מדבר על קהילה שחיה ביחד, הוא מדבר על קהילה שמתפללת ביחד.
כן, זה
נראה כאילו... זה הקשר שבו זה מתקשה.
הוא מתבונן על יהדות המזרח.
כן. זה נכון, אבל נגיד בכוכב זה לא בא לידי ביטוי, לפחות לעד כמה שאני ראיתי, לא זכור לי כאילו ש... יש לו את הדיבור על הסעודות של החגים ואת הדיבור על התפילה. כאילו הכל מאוד מאוד פולחני כזה, זה מה שאני מתכוון. בוא נדבר על קהילה שיש לה חוקים, שיש לה עזרה הדדית, או לא יודע מה, כאילו זה גם מה שנגיד, אני לא מספיק בקיא כדי להגיד בוודאות, אבל בגלל שיועד האמיר מאוד נוגע מנקודה, זה נראה לי שזה דבר נכון, שהוא טוען כפרות את זמן, כשהגאולה שלו היא יותר מדי סגורה בתחום הפולחני. מה שבעיקר מפריע ליועד האמיר זה שאין בזה שום אמירה מוסרית כמעט. אנחנו נראה את זה שהתייחסית לזה בהיגרת הזו. כאילו זה לא תיקון עולם במובן של חוקים מתוקנים וצדק חברתי, זה כאילו בסופו של דבר מדובר על איזושהי חוויה שהיא עדיין חוויה דתית והיא משותפת, שזה חידוש גדול, אבל זה לא קהילה במובן הרחב שבדרך כלל מחפשים, כי זה בעצם קהילת פולחן כזו. שזה שוב, זה החזיר אותי את כל הדיבור הזה, זה החזיר אותי לכוזרי, שזה די שכחתי ממנו השוואה לכוזרי שפעם הייתה פה ברקע. שזה חזק, שגם זה לא כוזרי, כאילו העניין הדתי הוא הופך מקום בפני עצמו, גאולה הדתית היא לא מתעסקים עכשיו לא יישגו יבול חרב, כאילו בסדר, זה יכול להיות סוג של תנאי נוסף, אבל זה לא העיקר.
זה ההפך מהרמב״ם כזה.
זה גם תלוי איך אתה קורא את הרמב״ם הזה, אם לא נתעבו הנביאים, אלא כדי לשבת לעסוק בתורה, זה אפשר לקרוא
את זה.
אבל יש לו שלמות המדינה כשלמות בפני עצמו.
זה עיסוק של התורה לפחות, יש לו עיסוק מאוד מרכזי בעניין הזה.
כן, נכון. לא, בגלל שהוא פחות חווייתי, אלא אם כן קוראים אותו שלב שגר איזה קריאה כזאת של כל הקטעים האלה על חוכמה שמנסה להזקק מזה, זה משהו חווייתי יותר, יותר מיסטי, שזה נכון מסתם. אבל הדגשים ודאי שונים, זאת אומרת, הדגש של הפילוג שזה, שזה דבר שעומד לפני עצמו, זה תפילה, זה לא לימוד, זה כבר משהו. בכל אופן, בוא נתגעגע לבל עם טקסטים. מה שרציתי להתחיל, זה קצת מבולגן, כי דברתי את הדברים מחוץ להקשר, אבל בעצם אנחנו צריכים להתחיל מהעמוד שנראה ככה, עם האדם שאינו אלא אהוב אלוהים. שבו הוא מדבר על הדמות של המיסטיקן, שקוראים כאילו את הרצף של הכוכב, יש פה איזה משהו מתעתע קצת, אולי שהוא נותן המון המון מקום להתגלות, חלק השני של הספר השני, או איך שזה נקרא, אני לא זוכר, ומאוד מאוד נצדיק אותה כפתיחה, כהיפתחות, זאת אומרת, הוא מתאר את הנפש הסגורה, עסקנו עוד לפני איזה איזה שבועות, ואז הוא מתאר מאוד את ההתגלות כאיזושהי פתיחה, ואיזשהו יחסים, ודיאלוג, והתמסרות וכו'. ואז בהתחלה של החלק השלישי, חלק הספר השלישי של החלק השני, שמדבר על הגאולה, אז פתאום כאילו קצת חוזר אחורה כזה, ואומר, אבל בעצם זה רק פתיחות לאלוהים, זה לא פתיחות לעולם, ולכן זה לא בפתיחות, זה סגירות, ואז דורש עוד פתיחות. זאת אומרת, יש פה משהו שקצת חוזר על הכיוון ברגשה, זה בערך הנקודה שנמצא עכשיו, והדמות שאותה הוא פתאום מתחיל לסכול, זה הדמות של המיסטיקן, שאז הוא אומר עליו ככה. האדם שאינו אלא אהוב אלוהים, סגור בפני עולם כולו וסוגר גם את עצמו. זהו בכל מיסטיקה הצד המבעית, כל הרגשה טבעית, מקור הרע גם מבחינה אובייקטיבית, שהמיסטיקה נעשית לבעליה כאין צניף צופן, קוראים לצורה כמו הגלימה של הארי פוטר בעצם, נכון? צניף צופן. או צניף צופן. נפשה נפתחת לאלוהים, אך כיוון שהיא נפתחת לאלוהים לבדו, עלומה וסגורה היא בפני כל העולם. מתוך ביתך מתייהרת מסובב המיסטיקן את הבעת גיגס אשר על אצבעו. הוא כבר מתייחד הוא לבדו עם אלוהיו שלו. ושוב אין לו עסק עם העולם. דבר זה עלה בידו, רק באשר אין רוצה להיות כל מאומה, אלא אהוב האלוהים מלבד זה, לא יכולתי לקרוא את זה בלי להזכר בכל השירים האלה של אדמור זקן, נכון? לא רוצה את העולם הזה, לא את העולם הבא. וכדי שיהיה, ואז במילא כל שאר הפסקה היא פסקה אנטי-חבדית באופן מובהק, כדי שיהיה כך, כדי שיראה אך את המסילה, אך את המוליכה ממנה אל אלוהים, מן אלוהים אליו, צריך הוא להכחיש את העולם.
זה דוגע קוסמיזם, כאילו.
ממש, כן, זה אותם מילים פשוט. והוא יהיה העולם אינו ניתן להכחשה. הנוס פשוט להתכחש לו. לא מקרה בדבר, אלא צורך מהותי הוא לא שהוא נוהג בעולם שישנו כאילו אינו. זה לגמרי, למרות שאני לא חושב שהוא הכיר את זה. אולי קצת כן. כאילו אינו קיים באמת, קיים מאז. הלוץ הוא לנהוג בו כאילו לא נברא. אני השם לא שיניתי, שערי בריאתו קיומו. כאילו אינו מעשה ידיו של אלוהים, כאילו המכוננו הוא לא אותו הראל אשר באהבתו הוא דוגל. אינו אומר שהוא רשאי, אלא שהוא נאלץ ממש לנהוג בו כאילו נברא בידי השטן, או מאחר שלשון בריאה אינו הולם כנראה מעשה שטן, אבל שנאמר נאלץ הוא לנהוג בו כאילו לא נברא. אלא מזומן הוא משימושו מרגע לרגע, בשביל הצרכים העריים של אותו רגע שבו הוא מכבד אותו במבט עינו, שמכונה דעת תחתון. יחס בלתי מוסרי בעיקרו זה אל העולם הוא איפה הכרח גמור למיסטיקן הטהור, אם אמנם מבקש הוא לקיים ולאמת בידו את המיסטיקן או את הצרופה שלו. כנגד סגירות מתייהרת של האדם, נסגר בהכרח העולם, והאדם שכבר עינו הוא פותח עצמו ותחת שיקום לחיים כדמות דוברת, חוזר ונבלע בסגירותו. בעמוד הבא הוא כותב, רק אדם אשר מן המענה יעלה לו הדיבור, ומן התוחלת לאלוהים, ההליכה לפני האלוהים, רק הוא יהיה אדם ממש אדם שלם. אז לכן פסקה אנטי-חבדית שכזאת, השאלה בעצם מה הטענה, מה הקייס, זאת אומרת, למה לא להיות חבדית בעצם. אפשר אולי לחלץ פין מהקטע הזה כל מיני רימוזים וטענות.
קצת ביקוח של אלתם ועל ריח כזה באיזשהו מקום, לא?
כן, כאילו המסתכל לדמות שלא צריך כאילו להסביר למה...
לא, זה נראה לו לא נאה ולא יאה פשוט, כאילו, אני יודע. כאילו, סגירות, התכחשות.
כן, כאילו זה מוסרי, תהיה מה מוסרית, נכון? זה יחס לא מוסרי לעולם. זה קצת מעגלי, במובן שאם אתה באמת מאמין שהעולם איננו, אז מה אכפת לך שאתה מתייחס אליו באופן המוסרי? לא באמת קיים. אני חושב שיש פה, מעבר לזה גם, זה ודאי, כאילו אולי אפילו זה הבסיס. אבל אני חושב שכן יש פה התלבשות בשפה דתית בזה שהוא חוזר על העניין שהעולם לא נברא. שהוא חייב להניח שהעולם לא נברא. שהרי בריאתו קיומו. שזה משהו שהוא עצמו לפחות משתמש בו הרבה פעמים כאיזשהו עיצוב של יחס לעולם, לראות אותו כנברא. ולמעשה, אני חושב שלמדנו את הקטע הזה, אני לא זוכר מתי, אני סתם אחד השיעורים הראשונים עוד, והאיגרת שהוא מספר לבן דוד שלו שהוא מחליט להישאר יהודי, אז הוא מספר לו על הוויכוח שלו עם רון אשטוק, שניסה לנצר אותו, ובשלב שבו הוא השתכנע לנצר אותו, ובעצם מה שהוא מתאר שם זה שהוא נאלץ לנטוש את העמדות הרלטיביסטיות שלו, וזה בגלל שהוא לא יכול להתכחש לפסוק של בראשית דברי אלוהים את השמיים ואת הארץ, שזה כאילו איזושהי הנחת יסוד משותפת ליהדות ולנצרות, וחוסר היכולת שלו להתכחש לבריאה מתאר את זה כמשהו שהכריח אותו לתפוס עמדה נחרצת להכריע. ואז בשלב ההוא זה היה הכרעה לנצרות, אחרי זה הוא החליט להכריע ליהדות, אבל מתאר שם את הבריאה כאיזושהי קונקרטיות כזאת. כן, שם זה קשה קצת שונה. בהקשרים אחרים אתה רואה שהבריאה מחייבת להתייחס לעולם כמשהו ממשי ולא כמשהו, זה כאילו הניגוד לאידיאליזם שאצלו כל העולם תמיד נברא, תמיד איזושהי השלכה של האדם או הצלה או משהו כזה. יש לו כל מיני תיאורים על אצילות מול בריאה, ובריאה זה כל הזמן אומר שיש פער בין העולם לבין אלוהים ושהעולם יש לו איזושהי ממשות נוקשה כזאת עובדתית, שזה קשור למה שאמרנו קודם, בעצם זה שיש לז בעולם, זה לא סתם נפילה, לא שכל העולם זה רק יחסי אני אתה, ועלה זה איזושהי קליפה, אלא יש גם הקדוש מפרחית לברות דברים ולא רק יחסים. איזו עמדה לא רוחנית כזאת. וזה נראה לי גם חלק ממה שהוא אומר כאן, כי אני אומר, זה חלק מהיהדות, זה שהעולם הוא עברה, והקדוש ברוך הוא מייחס לרצינות. ואז כאילו אתה אומר, כל הקריאות החבדיות האלה, על יסודות השתלשלות והאצילות, וכל הכפילויות האלה של דעת עליון ודעת קטון, וככה זה נראה ככה, אבל זה בעצם משהו אחר, כי אתה רואה, פתאום אתה מרגיש איך שהם באמת מאוד מאוד נאבקים במושג הזה של הבריאה. ופשטות של לשון התנ"ך, וכל העולם התנ"כי הזה, וכל העולם הוא עולם, אתה רואה כאילו איזה עבודה קשה צריך לעשות כדי לפורר את האינטואיציות האלה, וכל הזמן לחרוג מזה ולהתאמץ להתבונן מעבר לזה. כאילו זה לא רק מאבק במגבלות האנושיות, מה שאני מתכוון, זה מאבק במגבלות של המסורת, כאילו שזה הם... כאילו מה שרוזנצוויג, מה שראינו נדמה לי שבוע שעבר באיגרת הזאת, שאומר זה שהתיאור של הבריאה, לא זוכר אם הספקנו לקרוא את זה, אבל זה בכלל מאוד נחמד, שאומר התיאור של הבריאה הוא בכלל לא מיתולוגי, הוא פשוט אומר שהעולם הוא כמו שאנחנו פוגשים אותו ביום יום, פוגש אותו דרך דיבור, זה שהעולם נברא בדיבור אומר זה התיאור הכי פשוט שאפשר, של שכל ישר, כאילו. יש עולם, אתה מזהה אותו דרך מילים, אתה פוגש אותו כדבר שפשוט קיים, אתה לא חופר מאחוריו איזה שהן מציביות אחרות, פרספקטיבות אחרות. כאילו יש משהו בזה שהמאבק בשכל הישר של המיסטיקן הוא גם מקביל למאבק לאור הפסוקים כדי להגיע למשהו אחר.
היום אולי פיתול מול המצוות, מול התורה באיזשהו מקום, כן.
מה כמובן?
נגיד שני הדברים שניתנו מאלוהים כאילו באיזשהו מקום.
כן.
זה גם אתה יודע, כאילו שהרמב״ם נגיד בהקשר, כאילו יוצר איזה הקבלה.
כמו חוקי הטבע וחוקי ההלכה.
מה שאתה תופס, כאילו אם מתאים בטבע יש תכלית, אז גם בתורה יש תכלית, אם בטבע.
כן, כאילו לתת לחוכמה איזשהו, לתת לדברים איזושהי מוחשות, כן. לכן גם אומר, ביחס לבובר זה מאוד גולד, שזה מקביל.
לא, בחבדית יש איזה מין פיתול כזה, יש לוק, כאילו.
המצוות הן לא מוצדקות מטר עצמם, אלא הן קפיצה כזאת.
כן, והן כאילו, הן לא שייכות לעולם, הן שייכות כאילו לאלוקים.
כן.
זה כאילו גם מאבק שמנסים לי, למשם, כאילו.
בהקשר הזה זה יכול להיות שאלה על חב"ד, למה את המצוות הם כן מוכנים לקבל כאובייקטים נוקשים ואת העולם לא? כי זה, את העולם אי אפשר ללכת לבקים את המצוות. אפשר, זה עצמו כאילו, יש להם יותר אמון בהתגלות במובן שתופסים אותו מאשר במריאה. אולי אפשר להגיד ככה. אבל בכל אופן, מה שיש פה ברקע כל הזמן גם, זה את האמירה שזה לא, זה לא דיאלוגי, זה סגירות בסופו של דבר. גם אני חושב זה קשור לזה שהוא תופס את ההתגלות כמשהו מאוד רגעי, והבן אדם בסופו של דבר נשאר נטוש, והוא מחפש איזשהו יוזמה. המשפט הזה של מן המענה יעלה לו הדיבור, המעבר מפסיביות לאקטיביות. את האדם שהוא כמקבל התגלות, הוא נשאר כל הזמן אותו אדם סתום, ויש לו רק רגעים שבהם הוא פגש. אבל האקטיביות, אני חושב, היא גם קשורה ליכולת להפוך את הדברים למשהו רציף יותר, למשהו שמתפשט בזמן ובמרחב. ולכן הדימוי של ההליכה לפני אלוהים, בדיוק כמו שדיברנו קודם, להיות מוכן לקבל יחס של גוף שלישי, לא להיות כל הזמן באחד על אחד ובעיניים מול עיניים, אלא איזשהו יכולת לקחת את האנרגיה הזאת ולהניע אותה הלאה תוך כדי איזשהו ויתור על הדבקות המתמדת. והרבה מהשאלות פה הן שאלות של חסידות כזה, אבל באמת נקודות מוצא שונות. איך לחיות בעולם עם דבקות, ואיך לא לוותר על אחד בלי להתכחש לשני, או בלי לשלם מחירים אחרים, כל מקום יש את הדיונים אחרים. הליכה לפני אלוהים, זה רעי דימויים שמשתמשים בו, על הלפני הזה. זה נגיד גם עוד נועה של הרמב״ם, אני חושב. מה?
שבתי השם דימויים, ללך לפני ויתמים.
כן. זה קצת, כל המהלך פה, וגם מה שהוא אומר על ואהבת לרעך כמוך, מאוד דומה קצת למהלך של מורה נבוכים, שמתחיל מאיזושהי התעלות, ואז חוזר חזרה, והמעבר הזה מתארי שלילה לתארי פעולה, ללכת בעולם כאילו עם ההידמות, שזה כאילו אותם תנועות של יש משהו שאתה חותר אליו, ואתה לא יכול להשיג אותו, ואז אתה עושה את התנועה של ה... אתה מסב את הגב ומתחיל לתפקד ביחס של הידמות, שלא ביחס של פנים ופנים. שזה פחות או יותר התנועה של כאן, גם הוא מקבל את זה מהרמן כהן, שהוא עצמו איזשהו גלגול, אבל זה אנרגיות שונות, אני לא יודע, אני אצליח לחדד את זה. כי אין פה, אני חושב, את התיווך של האידיאלים, של הערכים, של המידות, כי זה משהו קצת אחר. זאת אומרת, התנועה הזאת הרמב"מיסטית, שזה גם נראה לי תנועה של הרב קוק קצת, אם נעשה פה סלט עוד יותר גדול, שבו במקום העצמות והיחס האישי, יש לך איזשהו הצלה של ערכים ושל מידות, שאתה עכשיו מיישם אותם, ובזה אתה דבק באלוקים, אי אפשר לדבק באש, אז זה ילך לדבק במידותיו, שזה פירוש אחר, נגיד, למעבר להליכה לפני אלוהים, זאת אומרת, וגם מעבר מ... ואהבת את השם לא יחלל, ואהבת לרעך כמוך, זה לא מאבק שמתווך דרך אידיאלי. כאילו זה לא עצמות ו... נקרא לזה מידות. זה כאילו אותו דבר, אותה אנרגיה מתווכת למקום אחר. ככה אני... נראה את זה, בוא נראה את זה רגע בפסקה הבאה. אתה יודע מה, לפני זה תנקע את המכתב, מכתבים יותר מוצלחים. זה מכתב שהוא כותב לארוסתו. נראה לי ממש בזמן שהם התארסו. אז הוא כותב לה ככה, כל שאר הדברים יכולים לעשות בשעת הדחק בידי צד אחד בלבד, אך לאהבה הרי לחוצים שניים. מי שנתנסה פעם באהבה, יאבד כל חשק בעשייה חד צדדית אחרת, ויעשה כל דבר על דרך דו צדדית. כי הכל אפשר לעשות על דרך דו צדדית. מי שידע פעם אהבה, יחפש וימצא אותה בכל מקום. ימצא את ייסורי האהבה, אך גם את תענוגותיה. תבחיני בכך סבורני גם בבית הספר, חיימים לחדים, כאשר לפתע יקנו הילדים כוח להכאיב לך, אך גם להיטיב לך יותר משחשבת כדבר האפשר. האמיני לאיפה שמי שאוהב אינו סבל ובסביבתו שום דבר מת. יהוא רחום אתה רחום, זהו מאמר מן התלמוד, שהרמן כהן ציטט באחת מהרצאות החורף של החורף, זה רמה שידע יהודי
היום.
ציטוט, כן, ציטוט מעובד. כי הוא באמת משנה פה
קצת משהו. מה הוא רחום אף?
כי זה יותר סיבתי כזה. בואו מתחיל לכוכב את המעבר מן ההתגלות אל הגאולה. מ"ואהבת את השמן ואהבת לרעך כמוך". זהו דבר גדול ומשמעו כפשוטו. יש לו נחמד נורא. לעולם איננו מתעוררים למען עצמנו. האהבה שבקרבנו מחיה גם את הדבר המת שמחוץ לנו. אך זה האות שהיא אהבה אמיתית. מה הסבורה? אינני מסוגל עוד לכתוב ספר. כל מה שאני כותב, נהפך אתה תחת ידי למכתב. כי מוכרח אני לראות בעיני רוחי את האחר.
אמרו לבינס פה פתאום.
כן, המילה אחר פה, אני לא יודע איך... אז כתבו פה בסוגריים, רבקה שטראוס, או רבקה... איך קוראים לה? שתרגמה את זה, כתבה פה אחרי האחר, הנמען, כדי שלא תכניס פה כל התעציות. אני לא יודע אם זה... מה?
לא, נכניס פה כל תורות...
אז ההבדל ממנו לבינס הוא באמת הבדל מאוד חזק מכונת האינטואיציות, כאן זה הנימות. כאילו לבינס נראה לי במובן מוציא את עצמו מיחסים דיאלוגיים ומכל הנימות הרומנטיות שיש בהם. לכן האחר אצלו הרבה יותר אמתני והרבה יותר אלים, כוחני כזה. ופה הוא מדבר איתך על אהבה, לא בלי מצמץ. לפני השואה, אני אעשה את זה ככה. כאילו, רגישה שיש לבינס, אין אמון בזה כל כך. אין אמון בהדדיות. בכל אופן, אבל יש פה ניסוחים מאוד יפים, אני חושב. כאילו, התיאור הזה שבו אפשר לחיות במסלול חד-צדדי, והמסלול הדו-צדדי הוא דרכו להתפשט, להחיות כל דבר מת שמחוץ לנו. זה, זה בדיוק כאילו הציר שאני רוצה לדבר עליו, זאת אומרת, איך האידיאולוגיה שיוצאת מהמסגרת האישית הזוגית שלה, הופכת להיות כוח שפועל דווקא על דברים שהם קודם הופיעו כניגוד לה. זאת אומרת, לחרוג מהניגוד הזה שבין אני אתה לעני לעשה, זה בדיוק מה שהוא מתאר כאן. זאת אומרת, לקחת את הדברים המתים ולהגיד, עכשיו אפשר גם אותם ליצור יחד אחר. אין שום דבר שמחוץ לסיפור, גם אם זה איזשהו תהליך אינסופי או כאינסופי, אבל מגיע וחותר לקראת איזשהו מלאות שלמה. ואז ממילא, המעבר מהור החום לאתר החום, זה לא מעבר שכאילו משאיר את היחס הישיר לאלוהים בצד, בתארי השלילה, ואז מחצה לו תחליף, אלא זה כאילו זו אותה אנרגיה שהיא יוצאת החוצה.
טיול, כן.
צריך באמת לחדד את זה אולי ברמה הקיומית, אני לא יודע, כאילו יותר, לא מספיק מצוי בזה כרגע. זה אני חושב שמשהו מנסה את הערכה, זאת אומרת, מה קורה לבן אדם שנמצא בתוך איזושהי התרגשות כזאת, איך זה משפיע על היחסים שלהם אנשים אחרים שלכאורה לא אמורים להיות קשורים. היכולת כאילו לגלות דרכים אחרות, יחסים אחרים בתוך מערכות יחסים שאתה כבר מכיר. זה אני חושב משהו מתאור כאן יפה. עם כל המורכבות שזה יוצר, כאילו זה מראה שיש איזה, איזשהו סיכון גם מלהיות ביחסים כאלה עם אנשים או עם דברים. הדוגמה של הספר, אני חושב, מאוד ממחישה את זה גם. גם אני לא שמעתי לך קודם להבדל בין הכוכב לבין המכתבים, אבל מוחש וזה, לא שהכוכב הוא סוג של ספר, זה לא שדבר. ומכתבים הם הרבה יותר... גם המאמרים, תמיד מייעד אותם למישהו. זה איזשהו דרך לנסות לכתוב מול מישהו ולא מול האמת.
בקושי את המקום של התפילה, מה שפתחנו בו בהתחלה.
מה?
אתה אמרת גם, מה שידענו לדבר עליו, שהתפילה היא כאילו, כאילו פתאום רוזמים ידבר גם כן על סוג של מיסטיציזם, כאילו הכל נכנס כאילו לליטורגיה ולחגים ול...
כן.
פה כאילו זה נימה אחרת לחלוטין. למה? לא, כי מדבר כאילו לכרונית על דברים של היום יום, כאילו.
אבל זה נראה לי בדיוק העניין, זאת אומרת, התפילה מבחינתו זה סוג של, לא פעילות חברתית, זה מושג דפוק, אבל זה סוג של קיום חברתי, נקרא לזה.
ככה הוא באמת מתאר את זה, נראה לי בהתחלה של הקטע על הגאולה, לא?
שמה?
כאילו מין להתפלל על הרע, מין כזה קרבה אל הדברים, כל מיני דברים כאלה.
כן, זה שאלה קצת, כמה באמת התפילה זה מטאפורה? ועד כמה זה כפשוט התפילה, לכאורה יש מאוד מאוד חזק של כפשוט, כי הוא ממש דורש דרשות על הנוח לתפילה, ועד שבאת של החגים, ועל פרקי תהילים שאמרים וכולי. אז כאילו, במובן מסוים, אני ודאי שכאילו שהוא מתייחס לתפילה עצמה כמקום שבו זה בא לידי ביטוי. מצד שני, מהוש, אני חושב שגם אי אפשר להתכחש לזה שהוא באיזשהו מקום מתייחס לסצנה של התפילה כאיזשהו דגם שאמור להתקיים גם במעגלים אחרים, גם אם פה הוא מתקיים באופן הכי טהור שלו, כאילו אין לו שום קליפות, כאילו אין אינטרסים חיצוניים, לא אמור להיות. אבל דווקא אני לא מרגיש שיש פער גדול בין זה לבין האמירות האלה, כי כאילו זה בעצם להגיד, מה שהתפילה עושה, תפילה כאילו זה שלב אחרי, אני חושב שנגיע לעוד מעט, אבל כאילו השלב הזה שבו היחס עובר, היחס נגיד של האהבה, שיכול להיות גם יחס לילדים, גם יחס לבן אדם אחר, והיחס לדיאלוגי המקורי הולך ומתפשט, זה משהו שהוא תנועה דתית מבחינתו, כאילו כמו שהתגלות זה קטגוריה דתית ומשתמך לו ביחסים עם האדם, אז גם ההתפשטות הזאת זה בעצם...
כן, אבל זה לא ליטורג, כאילו זה לא נכנס בסכמות דתיות,
כאילו זה שונה. נכון. לא, אבל שאלה תהיה, אמירה כאילו אמירה תהיה, שגם הסכמות הדתיות מקבלות המשמעות להן מההקשר הבין אישי שלהן. זאת אומרת, התפילה לא הייתה, אם היא לא הייתה עובדת על היחד בין האנשים, כמו שהוא חושב שהיא אמורה לעבוד, אז היא לא הייתה קדושה, היא לא הייתה דתית, כמה זה ככה.
כן, זה חוזר כאילו לביקורת של הידע אמיר, זה כאילו הידע מפריך אותה, הוא כאילו נותן לה סוג של מענה.
מה הכוונה?
כאילו שהוא לא באמת נשאר במקום הליטורגי, כאילו.
זה נכון, אבל זה כן, הידע אמיר, אני חושב, אם לדחוף מילים לפה, הביקורת שלו באה ממקום שהנחות היסוד שלו זה של המוסר השאר לפני עצמו. ואתה רואה את זה, התחושה היא כל הזמן שהמוסר הוא סוג של מקפצה לאיזושהי אמירה קיומית שהיא נמצאת מעבר למוסר. יש פה משפט במכתב שהבאתי פה אחרי זה, בפסקה האחרונה שלו, שהוא אומר, התממשות זו שעליה רחבים להתפלל היא בחלקה ודאי חברתית בדברים של בן אדם וחברו, מומן והליברלים צודקים בהחלט, שלום העולם וכולי. ואז הוא מרחיב את זה למקומות אחרים, אבל התחושה שלי עם המשפט הזה, והוא מעבר להקשר שנראה אותו אחר, זה שכאילו בסדר, זה לא, אי אפשר להתעלם מזה, כן, אבל זה לא יהיה העניין, ויש הבדל יסודי, אני חושב, מלהגיד שזה בסופו של דבר העניין, כן, להגיד זה
משהו מדבר על זה ככה, כאילו, לא מדברים על זה, לא מדברים על ליברליזם, כאילו צריך לקרות, כן.
גם צריך לקרות, וגם אני חושב, מה שמאוד חזק בתנועה הליברלית הזאת, זה אולי גם קצת את ליברמן כהן, זה שזה קשור לאיזושהי תנועה של תאווה השלילה, זאת אומרת שהיא באמת מבטלת את כל העוצמה הזאת של ההתגלות. לא יודע לגבי ברמן כהן, אבל כאילו זה הרבה פעמים בא ממקום שיש לו היעדר של חוויה דתית ואפילו דחייה של חוויה דתית, ואז זה מוצב כתחליף, זה סוג של שבירה חזקה כזאת. במקום להתעסק באלוהים, להתעסק בצדק חברתי, מה, כל מסע הנביאים כזה. שזה, ואצלו זה לא ככה כמו שאמרנו, היא לא תנועה של המיסטיקה, אני מקבל אותה, מבין אותה. הוא רוצה עכשיו אותה להניע הלאה, הוא לא רוצה לשמור אותה. ולכן אני חושב כאילו לדבר על הדברים בשפה של הליברלים, יש בזה איזשהו מטען עודף שהוא לא יכול לסט את זה. גם הוא גם לא יוותר על זה, הוא לא יהיה כמו ריהל שמתנתו כאילו העניין המסר הוא חזר פשר לחלוטין, כמו זה נראה בהרבה הקשרים. אבל אילו העניין המוסרי יהיה מעניין רק אם הוא יהיה לו את האפקט הקיומי הזה שמבחינתו דתיות נמצאת בו, היא לא תהיה בעניין החברתי לפני עצמו. כאילו הצלק לא יהיה מספיק דתי כשלעצמו, שזה הבחנה חשובה, שגם ביחס לרב שגר זה הרבה פעמים עולה לי. אתה הדרשת יום העצמאות שלו, שהוא מתייחס אליהם פתאום משאלות חברתיות, לפעמים כאילו התחושה היא שזה מחפש משהו אחר, גם כשהוא מדבר על גאולה ויחסים בין בני אדם, כאילו הוא תמיד מחפש איזשהו עודף, כן. פעם הוא דיבר בכנס של יזיים בתמוז כזה, של מעגלי צדק. אני לא זוכר מה זה היה, אני זוכר כאילו שהתחושה הייתה שזה לא השדה שלו, באמת השדה הזה בנוי על איזושהי שלילה של האנרגיות שלו, השדה החברתי הזה, וכאילו הדתיות שלו היא דתיות אחרת, היה לו מאוד מאמץ להכניס את הדברים אחד לתוך השני באיזשהו דבר, כאילו, כל מיני, אני חושב לא פעם כתב לו דברים כאלה בהקשר הזה אחרי שנפטר.
הוא נסע איתו בטרם אחרי זה.
מה?
הוא נסע איתו בטרם, כאילו הרב שגר מקנה בו, ככה הוא אומר את זה, לא?
יש סיפור כזה, כן, נכון, אני לא זוכר, משהו כתב, פעם כתבתי איזה משהו גם, שתתי להבין את הקטע הזה. כאילו יש משהו בתנועה הקיומית של עצמה, שהוא לא חברתי, בתנועה של המיסטיקן הזה ודאי. ואצל רוזנברג, כאילו ניסיון כן לחרוג מהקיומיות הצרה, אבל הוא לא יכול להגיע לחברתיות של עצמה. כי האנרגיות הן עדיין האנרגיות של האהבה, הן לא האנרגיות של הצדק. טוב, אני, כאילו, הצדק לא יפה מספיק מעניין. וכולי, זה מאוד חזק. פשוט ההקשר החברתי שלו גם, להסתייגות מהתנועה הזאת. תרף? יופי. אנחנו התחלנו לדבר על הגאולה. תשתלב. קראנו פה קצת מהרוחה, ותקעת ההגיעות הראשונה שיש כאן, ועכשיו אנחנו נמשיך. איפה שאני פה. שבו אנחנו, יש לנו עוד איזשהו סיוג לתנועה הזאת מההתגלות ליחסים לאנשים, והוא רוצה לברר כאילו את המצווה הזאת שהוא תפוס כמצוות היסוד של ואהבת לרעך כמוך. אז הוא כותב ככה: מצווה הוא אדם לאהוב לרעהו כמוהו כאהבתו לעצמו, רעך הוא כמוך, בא להתכחש האדם לעצמו. במצוות אהבת הרע דווקא עצמיותו באה על אישושה הגמור. העולם אינו מוצג לפניו כבליל אינסופי, ואין נאמר לו באצבע מורה על כל הבליל הזה, זה אתה. זה נוסחה מזרחית כזאת. זה אתה, ואם כן חדל להיבדל ממנו, ייקלט בו, ייבלה בו, ייעלם בו. לא, אלא אדרבה, מתוך התוהו הוא אינסופי של העולם, מוצג לפני נפשו הקרוב, והוא רעהו, ועליו לפי שעה רק עליו, נאמר לו, הוא כמוך. כמוך משמע לא אתה. אתה מוסיף להיות ומצווה להיות אתה. ואולם הוא בא להישאר לך בבחינת הוא. ובכן לז בלבד בשביל אתה שלך. אלא הוא כמוך, כמו אתה שלך. הוא אתה כמו שאתה אתה, הוא אני נפש. זכות קצת. והמשפט שאחרי זה, הנה כי כן עושה האהבה את העולם לבעל נפש. לאו דווקא במה שהיא עושה, אלא מתוך שמאהבה היא עושה זאת. זה לא קשור קצת למה שאמרנו עכשיו, על איזה סוג של פעולה, של תיקון עולם יש פה. אבל שישנו את המשפט הזה בצבא, מה הוא רוצה להדגיש פה בתוך כל ההתפתלויות הלשוניות האלה? של הדרוש הזה, ואהבת לרעך כמוך. מפריע לו בעמידה הזאת מול העולם. אני לא רוצה לחרד פה.
אני סתם, משפט אחרון, מה זה אוכן לז בלבד השילטה שלך? מה, נראה לי סתם טעות כתיבה או משהו?
למה?
מה זה לז? מה זה לז?
לז, כאילו היחסי, הניגון זה תמיד בין יחסי זה, וזה תרגום של איזשהו מבנה דקדוקי שאין אותו בעברית, אבל לז זה יחס למשהו, למישהו, למשהו בתור אובייקט, כאילו ניגון ליחס אישי של יחס של אני אתה, יש יחס של אני לז, שזה יחס למשהו כחפץ, כמשהו שאתה לא מתקשר אותו ישירות. כאילו זה תיאור של סוג של יחסים.
כאילו החידוש בקטע הזה זה בעיקר זה שהוא פוסל, שהוא מצמיד את זה לרע ולא לעולם, כאילו, כן? כמו אני מבין, נכון?
כן, אני חושב. מה שבסיסי פה אני חושב, וזה גם קצת עניין לשוני, זה איך מבינים את המילה רעך. מה זה בא לשלול, מה זה בא לחדד. זאת אומרת, רעך, אפשר להבין את זה, נראה לי שיש איזה מדרשים שאומרים את זה, שרעך זה אומר את זה רק ליהודים. אבל שאז כאילו זה לתת איזושהי הבחנה אובייקטיבית. ההבחנה שהוא עומד עליה, שזה קצת קשור לאיך שזה יתרגם לשפות אחרות, אני חושב, ושרעך זה מי שקרוב אליך. אני חושב שבאנגלית תרגמו איזה love your neighbor. אני זוכר נכון. שזה הבחנה יחסית, זה אנשי הנקודה שעומד אליה. זאת אומרת, מישהו כרגע קרוב אליך, זה יכול להשתנות בכל רגע, ואתה צריך להתייחס למי שקרוב אליך. ולא, מה שעומד מול זה, זה לא לאיזשהו מכלול גדול כזה, שאת כולו אתה צריך לאהוב. ובמובן הזה הוא גם
מתאר כזה
התבלעות כזאת. כן, לא כל בני אדם יבואו בצלם, ולא יחס אוניברסלי. כל בני האדם. וליחס קונקרטי למישהו שהוא כרגע נמצא באופן אקראי לחלוטין, אחרי זה הוא יגיד שיש סוג של השגחה לזה, אבל כאילו מבחינת האדם עצמו זה לגמרי מקרי. זה כאילו מה שקרה, זה מה שהחיים זימנו לך, איזשהו מפגש, איזושהי מערכת יחסים. התביעה היא כלפי זה. עכשיו, משהו, שני דברים אני חושב שהוא מדגיש פה. דבר ראשון, שהוא מדגיש, האמירה שהעצמיות היא מתאוששת בזה. זאת אומרת שהיחסים האלה נדרשים, כמו שהיינו קודם לגבי המיסטיקן, האדם הסגור, גם אם יש לו איזושהי יחסים דתיים, אין לו, הוא עדיין סגור בתוך עצמו. היכולת לפגוש בן אדם אחר היא משהו שמשלים את הדמות של האדם. אבל מעבר לזה, באמת אני חושב חלק מהעניין פה, זה שהמעבר הזה לעולם הוא לא היבלעות ביחסים אובייקטיביים. זה מה שיש את היחס האישי הדתי של ההתגלות, ויש את היחס לאדם, והוא תמיד יחס כאילו רדוד יותר, של כולנו כזה יחס, כאילו, זה חלק מה שדיברנו, ניסיון לשמר את האנרגיות הבין אישיות החזקות בתוך הסיטואציה החברתית. אז להגיד, אתה לא מתעסק עכשיו עם החברה, אתה לא מתעסק עכשיו עם ישראל, אתה לא מתעסק עכשיו עם המגזר, אתה מתעסק עם אדם ספציפי שהוא כרגע מולך, ולכן זה מאוד קונקרטי ומאוד אחד לאחד ומאוד נתון ברגע הספציפי הזה, מתוך אותו הוא האינסופי שעכשיו מישהו והמצווה היא כלפיו. לא מצווה להיות אזרח טוב, והיא לא מצווה להיות חלק מעם ישראל ולהתקלל בתוכו. ולכן האנרגיה הדיאלוגית הזאת נשארת כאן מאוד חזקה. והמושג הזה של הנפש שנכנס פה זה בדיוק כאילו התנועה הזאת שבה העולם הזה שמסביב שהיה מין טוב ובואו כזה ביחס ליחסים האינטימיים של ההתגלות, הופך להיות עכשיו כאילו הפנייה היא כלפיו, התואר שהוא משתמש בו, הפועל שהוא משתמש בו כל הזמן זה להנפיש אותו. זאת אומרת, לקחת יחסים שהם יחסים אובייקטיביים ולהפוך אותם ליחסים שיש בהם חיוניות, שיש בהם, דיברנו על זה קצת כשניסינו לברר את המושג הזה של ההתגלות, אז דיברנו על זה שמחליף את הכפילות של נפש וגוף, והכפילות של גוף ומפגש. וכאילו מה שראינו שם כל הזמן זה שמה שיש בתוך האדם שהוא מעבר לגוף זה לא איזשהו עצם שאפשר לקרוא נפש כעצם. זה יכולת למפגש. ברגע שיש מפגש, שיש התרחשות, אז הממד הזה קיים. הוא לא קיים באופן אובייקטיבי. מתמשך, אלא הוא קיים באיזושהי התרחשות. גם כאן אני שביטוי הזה נפש, זאת אומרת, היכולת שלך לפגוש את הזולת כנפש, עצם היכולת לעשות מפגש כזה, היא נותנת בו נפש. עד עכשיו היה מבחינתך אובייקט מת, סתום, וברגע שנוצרה מערכת היחסים הזאת, אז נכנסה פה נפש. יש איזושהי תנועה שמנפישה את העולם, כל פעם מנקודה מסוימת אחרת, לא באופן גורף, אלא תמיד באופן קונקרטי. זה אני חושב שמשהו קורה כאן. חלק מהתנועה פה זה בדיוק היכולת לצאת מהצמידות הזאת של תאר אותם ביחסים של אדם ואלוהים, ולהכניס נפש בכל מיני התגלויות קונקרטיות בהסתובבות בעולם, מה שראים קודם כאלה, לעבור להתהלכות לפני אלוהים. ומה שאולי יותר מתחבר למה שאמרנו, המשפט האחרון הזה, שהעבר עשה את העולם בבעל נפש, כמו שראינו בקטע הקודם, להפוך כמה שיותר מערכות יחסים, למערכות יחסים מהסוג הזה. כאילו להטעין את המרחב של החיים במערכות יחסים כאלה. ומה שמעניין פה זה גם, לא דווקא במה שהיא עושה, אלא מתוך שמאהבה היא עושה זאת. זאת אומרת, זה לא שהתיקון העולם פה יהיה ביעדים קונקרטיים. שיהיה צדק, שיהיה שוויון, שיתייחס יפה לאנשים, שלא תעשה כך וכך. אם הוא כל הזמן מחפש את האופן שבו הדברים נעשים. בתוך המערכת יחסים הזאת יכולים לקרות כל מיני דברים. זה יכול להיות מערכת יחסים עם כל מיני סוגים בני אדם, ויכול להיות איזה כל מיני השלכות מעשיות. ומבחינתו, כאילו שוב, הגאולה היא לא הסדר מסוים של המציאות, אלא אופן יחסים מסוים. שיכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני דברים. יכול להיות שיש דברים שהם לא מתיישבים איתו. אבל הוא לא נמצא בסדר המסוים של הדברים. אלא הוא נמצא בהקשר שבתוך הדברים נעשים. זה שאלה שלא צריך להציב אותה בהתחלה, זה משהו שקצת צטריד אותי בכלל בכל העיסוק הזה, את כמה דיבורים האלה של גאולה הם רלוונטיים היום, את כמה יכולים כאילו לראות את המציאות כחוצה לקראת איזשהו סוף, לדמיין איזשהו יעד שהוא, כאילו זה אמירות כאילו שבאות לברר מה אתה מדמיין כאוטופיה שלך, מה יכול להיות ההשלמה של הסיפור. עד כמה זה מה שאתה באמת יכול להתייחס אליו כמשהו שאתה הולך לקראתו. ואז כאילו זה סוג של ברור, מה חשוב לך מספיק כדי להגיד זה נקרא גאולה. מה אתה שם שם? יש לרב שגר הרבה דרשות של יום העצמאות שהוא נוגע במקודה הזאת. זאת אומרת, מה העיקר בסופו של דבר? העניין החברתי, העניין הדתי, העניין הבין אישי, העניין של הצדק והמוסר, העניין של השפע, כאילו יש כל מיני תיאורים, איפה הנקודה, לפעמים אתה יכול להגיד, יש תיאורים כאלה, אבל בעצם מה שחשוב זה האפקט של זה ברמה הנפשית, ברמה הקיומית. אז פה יש משהו מאוד חזק, בזה שהגאולה נמצאת ביחסים בין בני אדם, כשהיחסים האלה הם מקבלים איזשהו מתענתי בגלל איך שהוא תופס אותם, איך שהוא חווה אותם.
אבל זה באמת נשאר ברמה כאילו של אין פה כאילו באמת שום אמירה כוללת על העולם, גאולה אישית כזו.
גאולה פרטית, כן, זה מה ש... כן, שזה כאילו...
למה?
לא יודע ככה, זה כאילו ככה חושב ציגים.
לא, אבל מה אתם מתכוונים? אני לא בדיוק מבין.
שבן אדם יכול כאילו לצפות כאילו איזה גאולה שלו כאילו באיזשהו... אני תיארת את זה מקודם, כלומר יש איזה... שקשה למצוא איזשהו מסלול שמתקדם לגבי משהו. אז בתור פרט אולי כן, אבל בתור איזה משהו ככה, בתור כאילו משהו, עם ישראל או העולם, יותר קשה לראות.
אמר שיצא, זה לא קשה לראות, או שאתה לא מאמין שזה, ואני מתכוון, מה שאני מתכוון לומר, זה שהטיעון הזה שמופיע פה באופן נקודתי, הוא כאילו כשהוא ידבר על גאולה, הוא ידבר על זה שככה זה יהיה, כל מערכות היחסים יהיו כאלו. נעשה, כאילו אפשר להגיד, לא יודע אם אני רוצה את זה, אולי זה קצת מכביד מדי, אבל כאילו המהלך הוא לקראת זה שכל מערכות היחסים יהיו כאלו, וזה מבחינתו יהיה גאולה. אנחנו נראות מעט ניסוחים אולי יותר מחודדים לזה. במובן הזה זה לא אישי, במובן הזה שזה לא גאולה לבן אדם פרטי, זה גאולה על העולם, במובן כשאני מסתכל על העולם, פרספקטיבה של מערכות יחסים. זה הכרעה להגיד, אני מסתכל עליו ככה. אבל כאילו בתוך ההקשר הזה יש איזושהי הכללה של זה. בכלל כל מערכות יחסים, ואפילו עוד מעט נראה גם בין בני אדם מחפצים.
בני אריאל יש כאילו קטע שהוא אומר, הנה ימים באים, והוא אומר שם כמה דברים, ואז הוא אומר ש... שכל אחד, העצם של כל אחד ייתן מקום לעצמיות של האחר, והעצמיות של האחר ייתן מקום לעצמיות של האחד, ויהיה שפה חדשה, ויהיה שיר חדש, שני ימים באים, משהו כזה.
אז אנחנו נראה מה בדיוק את הקטע של השפה החדשה, זה חלק מהדיבור פה. נכון, זה... זה תנועה כזאת.
זה הנקודה.
לא, תראו נגיד את הקטע הבא. אני קצת פוצצתי פה כי זה מהלך ארוך ולא יודעת איך לגזור את זה. אבל יש לי מין דיבור כזה. כל יחסי אנוש, מצד שמאל שם, כולם ממש קרבת דם, קשר, אחים, עמיות, נישואים, כולם יסודים בבריאה. אין דבר ששורשיו אינם נעוצים בראשית הימים, ושצורה תרומית שלו אינה מצויה כבר במלאכת בעלי החיים. זאת אומרת, יש איזשהו בסיס של העולם שהוא אובייקטיבי, טבעי, ועם זה, כולם מגיעים מידי חיי נפש. מכוח לידתה של הנפש בהתגלות, רק מגאולה. שורש כולם בקרבת אדם, שהיא בין כולם הקרובה ביותר לבריאה. כשמגיעים הם לחיי נפש בגאולה, שואפים כולם שיתקיים בהם משל הנישואים. זה המשל הגדול אשר בין כולם הוא הקרוב ביותר לגאולה. מסתורין של נפש שנהיה לתבנית קיימת גלויה לעין כל, חיים מפולגי איברים מלאים וקדושים נפש. זאת יש בתיאור כזה, וזה חלק ממהלך ארוך, שבו אומר העולם יש בו, יש כאילו עולם שבו יש בו מערכות ויש בו פרטים ויש יחסים אליהם, הכל כאילו קיים, אבל הכל כאילו סתום, מת כזה. ואז התהליך לגאולה הדרך, כאילו יש איזושהי התגלות ראשוני, משהו מתאר כאן, שזה מתחיל מהתגלות, הנפש נולדת מהתגלות. איזשהו דיאלוג ראשוני כזה, ואז האנרגיה הזאת הולכת ומתפשטת, וכל דבר בעולם צריך לקבל את היכולת להתאפס דרך מה שהוא קורא פה, משל הנישואים. זאת אומרת, משל הנישואים, בהקשר הזה, זה יכולת להפוך מערכת יחסים למערכת יחסים בין אישית, עמוקה ומשמעותית, ולא רק להישאר ברובד האובייקטיבי, החד צדדי שראינו קודם בהם. שתמיד יש את האופציה הזאת, תמיד, כאילו, כל העולם כבר קיים בשלמותו ככה, לא חסר לו שום דבר. ואז נכנס איזשהו כוח שמנסה להחיות ולארגן את הכל מחדש. להפוך הכל לנישואים. זאת אומרת, במקום שהנישואים יהיה, כמו שטוענים לפעמים בביקורת, המוסד המשפחה שהוא יוצר הסתגרות וחוסר עניין בתיקון החברה. זאת אומרת, אתה לוקח את בן אדם, אתה נותן לו איזושהי מערכת יחסים אחת מאוד חזקה, ממילא הוא נוטש את כל שאר המעגלים לצורה רדודה יותר.
זה הוא קורה, אני רואה בעיניים.
זה קורה בוודאי. זה שזה קורה בוודאי. וזה הם שניסו לפרק את זה. אבל פה בדיוק הוא נעשה יותר משהו הפוך, זאת אומרת, הניסויים יהפכו למשל, ואז תגיד, וואו, את אותה מערכת יחסים, אני יכול עכשיו לעשות אותה בכל מקום, ולהרחיב אותה, להפוך כל מערכת יחסים אחרת גם למערכת יחסים כזאת. וזה מה שהוא קורא גאולה פה בהקשר הזה, וזה המושג של הנפש שמשחק כאן. האנרגיות פה הן אנרגיות חזקות, אם נקפוץ כמה שורות, אז זה אומר ככה, מלכות העולם בחיתוך איבריה ובגידולה בתוך עצמה, על פי חוקיותה שלה, מהלך ההיסטוריה העולמית וכו' וכו', כל אלה הם קרקע של בריאה שהגאולה צריכה לו לשם כינונה של מלכות שמיים. האהבה פולשת לתוך מבנה איברים זה עד כדי לערערו לכאורה. הוא מתירה פעם פה פעם שם אחד מאיבריו לחיים שלו, דבר המאיים לפוצץ את ליקודו של המבנה כולו. זה אני אהבתי את המשפט הזה בגלל האנרגיות החתרניות שיש בו, זאת אומרת להפוך את כל המערכת יחסים למשהו כזה, יש בזה משהו מערער, זה לא סתם להוסיף את זה שהיא קומה. כאילו לקחת איזושהי מערכת שהיא עובדת, ולהכניס לתוכה איזושהי אנרגיה שיש בה אנרגיות אחרות בגלל שהיא תמיד נקודתית, היא שורה למערכת יחסים מסוימת, היא לא בונה את כל המערכת מהיסוד. נכנסה פה איזושהי אנרגיה שמתאימה פה מטענים נוספים, וכאילו שמובן מסוים העולם מתפקד בלי זה מצוין. את המערכת עובדת. יש לך, לא יודע, מערכות חברתיות, מערכות עסקיות, צבא, כל מיני, כאילו המערכת היא מתפקדת על הנייר, יש לה את הכללים שלה ואת היחסים שלה ואת ההיררכיות שלה, והיא עובדת מצוין בלי שיהיה בתוכה את המימד הזה של האהבה ושל הנפש. ואז אתה בא ומכניס משהו, זה כמו מה שנדברים על בעיה שמערכות יחסים עושות במקומות כאלה, ברגע שנוצר איזשהו קשר רומנטי, כאילו זה מערער את המערכת, המערכת עובדת טוב, אתה מכניס פה איזשהו מטען שלכאורה הוא מסיך, אבל הוא בעצם מערער בגלל שהוא ייצר פערים בין יחסים בין אדם אחד ויחסים בין אדם אחר. ככה הוא מתאר פה את הגאולה כיכולת לפוצץ את המערכת מבפנים, ושוב, לא במובן המיסי של להרוס ולא להשאיר כלום, לעיין אותה, אלא להתאים בתוכה איזושהי אנרגיה אחרת. היחס שלה הוא מורכב, כי באמת התפיסה של הגאולה שלו יש לו משהו שהוא קצת הרסני, אבל איזושהי קפיצה כזאת, הוא לא התפתחות. אבל הוא לא בא לשלול את הסדר הזה, אלא באמת להחיות אותו, להנפיש אותו.
במה זה שאני באמת, כאילו יצרת את זה בהתחלה מול הסיפור הזה של הקריאה, של הקריאה בתורה, או כאילו, של הרגיעות, זה שונה בזה שיש כאילו כאן שאיפה לרצף, או...
אני חושב שבשלב הזה זה עוד לא ממש שונה. כאילו מה שאני רואה, אני סידרתי פה את המקורות, משהו שאני חושב שהוא נמצא גם אצלו, שבו הוא מהתחלה מתאר איזושהי מערכת יחסים אחת, שהיא של התגלות והיא כנגד כל העולם. ואז הוא מתאר איזושהי התרחבות. שבעצם התנועה של ההתרחבות, יש משהו שכאילו יש לו פוטנציאל לרצף, אבל הוא עדיין לא ממש מתאר פה איך, איך נוצר רצף, הוא עדיין מתאר משהו רגעי, רגע פה, רגע שם, כל פעם מישהו אחר מתקרב אליך. הוא אחרי זה ייתן לזה איזשהו תיאום של רצף, ומה שאנחנו נראה בקטעים הבאים זה באמת איזשהו שלב שבו הוא מדבר על, זה קצת נמצא כאן, שהוא מדבר על תבנית קיימת, גלויה, לאין כל. זאת אומרת, ליצור איזשהו משהו, פה כבר כן מדבר על יחסים שמקבלים איזשהו קיבוע. אבל הניסוח שזה יהיה בקטעים שנראה עוד מעט על המחווה, שבו הוא כבר מדבר על איזשהו סוג אחר של יחסים, שהוא באמת מקבל איזשהו קיום אובייקטיבי יותר. כאן באמת התחושה היא שעדיין כאילו משחק על הרגעיות הזאת, כשהוא כאילו פותח אותה לכל דבר. באמת מעבר זה לא לגמרי מחוז עד כאן. תראו נגיד את המכתב הזה שהבאתי פה השני, בדף המודפס. אתה מעניין על קורבנות, לא הבאתי פה את כולו. אבל יש פה אמירות שהן מאוד נוגעות למה שאנחנו מדברים. הוא מנסה להבין שם מה זה המשמעות של להתפלל לחידוש הקורבנות. אני מתפלל לחידוש עבודת הקורבנות, זה עניין לימות המשיח. מה פירוש הדבר? ההתגלות אינה זבח, אלא היא דיבר. האם שייך הקורבן למעשה הגאולה? זאת אומרת, יש לנו התגלות שהיא דיבור, יש את הגאולה, ויש את הקורבנות, שלכאורה הם שייכים לאיזשהו שלב טרום, משהו גשמי, ולפני הדיאלוגיות, ולפני הנפש, ולפני הכל. ולכן זה מעניין לראות מה יגיד פה. הקורבן הוא הניגוד הקיצוני ביותר לדיבר, ולא ייפלא שהנצרות דחתה אותו, כלומר, עשתה אותו לעניין רוחני. הניגוד לדיבר הוא הדבר. מקריבים דברים. להקריב קורבן אדם, משהו להתייחס אליו כאל דבר. ואומנם זה פסק עם ההתגלות. מאז ואילך קיים הניגוד שבין הדיבר לבין הדבר. לפני כן היה אפשר להחליפם, קורבן אדם, כישוף, כן, כישוף במובן הזה, זה לפעול על הדברים דרך דיבור, לפעול בעולם של הדברים באמצעות מילים. כאן ואילך מתרחש כל המתרחש בין הדיבר ובין הדבר, בין התגלות ובין בריאה. שוב אנחנו רואים מה שאמרנו קודם, שהבריאה זה מה שיוצר את העולם של הדברים. בכל המתרחש בעולם אפשר לומר, אם הוא בגדר חזרה, חידוש של ההתגלות, כי אז הוא פנימי בלבד, דיבר בלבד, כמו התפילה וכו', או שהוא כל המבשר את הגאולה, ואז הוא מגלה לעין. זאת אומרת, מה שאני רוצה בעיקר לקחת פה, זה יש איזושהי התגלגלות, זאת אומרת, יש את השלב שבו ההתגלות מגיעה. ואז יש ניגוד מאוד חזק בין הממד של הדיבור, הממד של המפגש, הממד הדיאלוגי וכל מה שמתרחש בתוכו שמותר אותו כאן כפנימי ורוחני וגבוה וכל הדברים שהיו שם. לעומת העולם של הדברים, שהם סתומים, שהם אטומים, שהם קיימים, שהם יש להם התמשכות. ואת ההתגלות בהקשר הזה, משהו חזק בה, זה כל מה שתיארנו עד כאן בשיעורים, שהיא יוצרת פער מאוד חזק ביחס לעולם. היא לא כובשת את כל המרחב, אלא היא מכניסה איזשהו משהו אחר, שכבר אי אפשר להתעלם ממנו. ואז נוצרים הרבה פיצולים, הרבה דיכוטומיות כאלה. לעומת זאת, מה שהוא יחפש בגאולה, זה בדיוק את היכולת לקחת את הדיבור ולהפוך אותו לנגלה לעין. לתת לו איזושהי מרשות של דבר. אני אומר, כל מה שמתרחש מאז, התרחשות במובן, זה משהו שהוא מעבר לדבר. הוא יכול להיות עוד התגלות, והוא יכול להיות משהו שחורג מהפנימיות הזאת. ואז הוא נגלה לעין, וזה יש לו דרוש יפה. ההתגלות לעין היא עיקר. חשבנו על הפסוק בקדושה של מוסף, שהוא בעיניי בעל ערך רב מאוד, והוא יש מעינו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, לעיני כל חי. והוא יש מעינו, כבר ישמיענו פעם, פעם אחת, אך שנית, כשיש מעינו לנו לעיני כל חי, עדיין לא יתממש. זאת אומרת, כאילו, זה פשט של הפסוק הזה, נכון, נכון? היה פעם אחת, היא לא הייתה לעיני כל חי, הפעם השנית שמתפללים עליה, מה שמתחדש בזה, לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני מתפללים איפה על ההתגלות לעין. ההתגלות אכן קיימת, אין לנו צריכים להתפלל עליה, אלא חייבים להודות עליה. התממשות זו שעליה אנו חייבים להתפלל, מחלקה ודאי חברתית, בדברים שבן אדם לחברו. כמובן זה הליברליים צודקים בהחלט, שלום העולם וכו', הכל תוצאת הדיבר, אך אנחנו אינו מסלק את הלז. הלז נשאר לפחות לגבי האני. יש לי לפחות הגוף שלי. אני אוכל ושותה. כאן פוסק הדיבר, על כל פנים הדיבר ההדדי. בניגוד לרב נחמן שאמר שצריך לדבר עם האיברים. סביר כנראה שאי אפשר לדבר עם האיברים. הרי זה בדומה לבריאה. קוראים לה ומכנים אותה בשם, אך כאשר פונים אליה במישרים, היא שותקת. אפילו כבר באדם הראשון. כל שכן בבעלי חיים, בעצים, באבנים. האם אני צריך להיות כאן פשוט האדון? מה היחס שצריך להיות לי לדברים שבעולם? את ראי עליי לאהוב למען אלוהים. האם אין עליי להשתמש גם בדברים למען אלוהים? דווקא התורה מדריכה אותי לכך. מרשה לי להיות אדון, רק בתוך שהיא מגבילה בכל מקום את אדנותי. הקורבן הוא ההגבלה הנראית ביותר לעין, א' מפני שהוא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה, רק מצוות עשה נראות לעין, ב' מפני שהוא חורג לגמרי מן המטרות הארציות שלי. עכשיו יש פה תאירס את העבורות שלו לגבי קורבנות שהוא יפה בפני עצמו, שאומר משהו קצת מעריך אחרי זה, שפחות העניין שלנו, אבל שאומר שהקורבן הוא לא נועד לשלול את העולם אלא להפך, הוא נועד לשלול נקודה מסוימת כדי שכל השאר יישאר. אבל בכל זאת ענייננו מה שבעיקר שנה זה היחס לדברים וליכולת לפתח יחס לדברים שהוא לא יחס נטלני, לא יחס של אדנות אלא הוא יחס שמשהו קורה פה ולא מסביר, להשתמש גם בדברים למען אלוהים. שזה שוב איזשהו פיתוח של מה שאומר שהגאולה היא יכולת להביא את היחסים להתגלות, להתגלות לעין. מה אתם אומרים? אתם מבינים את זה? מה הוא מחפש פה? קודם כל תשימו להם שהגאולה פה היא לא רק יחסים לבני אדם. זה בעיקר מה שאני רוצה לקחת מהקטע הזה. אלא גם יש לה מעגל אחר שהוא נבדל של יחסים לדברים.
באמת מדגיש את זה שהגאולה היא מול אלוקים ולא מול האדם. זה עוד יותר מדגיש את המושא, את ה...
כאילו בסדר. מול אלוקים, בגלל להיות לכם לאלוהים?
לא, אני אומר, זה לא אינטרס של הליברליזם, כאילו שתקריב קורבנות כאילו...
כן, במובן הזה הוא גם חורג, זה מה שמאפשר לו לחרוג מזה, אני חושב, בגלל שהאלוהים פה לא נעלם, אלא הוא נשאר קוטב שיכול, לא מתרגם באופן מלא ליחסים חברתיים באמת.
כן, אבל הוא גם מרכזי, זאת אומרת, אני מדבר עם ראי בשביל אלוהים, כן.
כן.
שאולי אתה תראי למען אלוהים,
אבל... באמת זה שיש את הקוטב הזה, זה גם מה שמאפשר לו להתייחס לעולם שוב ושוב. זה גם חייב, כאילו במבנה הזה של אלוהים, עולם ואדם, מה שנשאר כל הזמן בווריאציות זה שאיפה נמצא האדם האחר, האם הוא כאילו במובן מסוים הוא חלק מהעולם, אבל הכפילות הזאת מאפשרת לו להגיד שיחס לבני אדם אחרים זה גם יחס לעולם, אבל גם יחס לאובייקטים זה יחס לעולם. זאת אומרת, זה עדיין, שני אלה יהיו הצירים של הגאולה, במובן הזה של לצאת מהיחס של אני ואלוהים ולהתרחב, על ההתרחבות, בהקשר הזה היא לא נעצרת רק בבני אדם. שזה חלק מהעבורת שלו, וגם מה שאמרנו קודם לגבי המחלוקת של נגובר, נגיד היחס שלי לחפצים הוא לא יחס כמו אותו דבר כמו יחס לבני אדם מצד אחד. מצד שני, זה לא אומר שהוא נשאר לגמרי חסר כל מימד רוחני, אלא שהוא לא מספיק נותן במשמעות מה זה אומר. להשתמש בדברים למען אלוהים, זאת אומרת, הוא לא... הניסוח הזה הוא קצת דתי מדי בשביל העמקות שהוא מחפש פה, אני חושב.
זה גם מעניין בהקשר הזה, כאילו ההשפעה שלו ל... קורבן אדם סלש קישוב. זאת אומרת, כאילו בסופו של דבר חוזר לנקודה שיש בה דמיון לכאורה לעולם הקדם התגלותי במובן הזה.
כן. ובזה שיש לי יחסים לחפצים שאני שם אותם על איזשהו רצף או אנלוגיה, יחסים בבני אדם. זה מה שקורה פה, לעומת הדיכוטומיה שההתגלות יצרה, בין יחס של דיבור ליחס של דברים. באמת זה משהו שהוא גם, אולי בדיונים שלו עם בובר, יש לו התכתבות איתו כשהוא מזמין אותו לבוא לארצות בבית מדרש שלו, אז בובר רוצה לדבר על השלבים שונים בעולם הדתי, והתפתחות החיים הדתיים. ויש לנו שם דיונים על איך לשים את הכותרות של הדברים, ובובר עושה איזשהו רצף, שהמגיה והקורבן הם הדרגות הנמוכות שבו. למרות את זה, בעיקר הוא מנסה למשוך אותו לזה שהוא לא יראה אותם כמחוץ לסיפור, אלא כחלק מהסיפור. הדיון שם בעיקר על המאגיה והקורבן נמצא שם קצת. באמת, שוב, הדברים האלה, הרבדים הקמאיים והמוחשיים והלא מבוררים מבחינת הבירורים שההתגלות יוצרת, שרוד את ועקומנו מנסה להכניס אותם פנימה ולא להשאיר אותם בחוץ, גם ביחס למקום של המאגיה לתפילה, אני לא זוכר אם הבאנו את הקטעים לזה. ושוב, כל הזמן הנציאה היא כאילו לתת מקום לעולם שמעבר ליחסים הדיאלוגיים ולא להשאיר אותו כמקום חילוני או גשמי. ושוב, הוא אומר, הוא לא מספיק מברר פה מה זה אומר, אבל חלק מזה, מה שמעניין אותי לענייננו זה שזה מאוד ממחיש את הצורך בזה שההתגלות תקבל מוחשיות. ואתה מחפש איזושהי אובייקטיביות, זה בעיקר מה שהתנועה הזאת של הגאולה מחדשת, לחזור חזרה לעולם של הדברים, ולהטעין את האנרגיות הדדיות בתוכו, לא להשאיר אותו תמיד כמשהו שהוא מעבר להתרחשות הרגעית, המופשטת, שאין לה אחיזה בשום דבר. במובן הזה גם זה איזושהי הפניית עורף לאלוהים, אלא שכל מה שהיה מאוד חזק בתיאורים של ההתגלות של אלוהים, היה שאין לו שום גוף ואין לו דמות הגוף, ואין לו שום מימד שמעבר לדיאלוגיה. כאילו, כמו שדובר אומר, אלוהים זה האתר נצחי, הוא רק אתה, אי אפשר להתייחס אליו אחרת, הוא פשוט נעלם. אכן הוא אמר, אין לו עיניים ואין לו אף ואין לו זה, יש לו רק את היחסים שמתגלים דרך האיברים האלה. ולכן כאילו הוא נוטש את הדיכוטומיה הזו, אז הוא אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על העולם. כשדברים על העולם, היכולת שלי להרחיב את המעגל היא רחבה יותר, ולכן אני יכול להגיד, אני יש לי את הגוף, הגוף הוא לא הסדרה אחר שלי, הגוף הוא גם איזושהי מערכת יחסים, שהיא לא דיכוטומית החלוטין עם מערכת יחסים הבין אישית שלי, אלא אני צריך גם לדעת בגוף לתת לו את המקום שלו, לא להיות רק אדון של משהו יחס של ניכור. שוב, אני אומר, מעבר לשאלה של מה זה בדיוק אומר בפועל, שהוא לא מפתח למכתב הזה, בעיקר מה שזה ממחיש זה שהתנועה שלו בגאולה היא תנועה של מוחשיות. שזה מה שאני הבאתי בו בקטעים האחרונים של נושא של מימן, תיאורים מאוד יפים של זה. שוב, שאלה עד כמה לראות את זה כדימוי, עד כמה לראות את זה כממשות. הוא מחפש פה איזושהי תנועה שהיא מעבר לדיבור, והיא נותנת את המוחשיות הזאת. וכאן הוא מדבר על מחווה ועל שתיקה. בואו נראה, יש פה שני קטעים שהם משני מקומות נפרדים של הספר, אבל הם ממש חוזרים על אותו עניין. הקטע הראשון זה משהו מצד ימין. מה שהעין יכולה לראות, שוב, הדימוי של הראייה, הדימוי של מה שקורה בגאולה. מה שהעין יכולה לראות שוב אינו זקוק ללשון, נעלה ממנה. האור אינו מדבר, הוא מאיר. אין הוא מסתגר כלל בתוך עצמו. אין זריחתו כלפי פנים, אלא כלפי חוץ. אלא שגם אין בזריחתו משום מתן עצמו, כשם שהלשון נותנת את עצמה. אין האור מעניק את עצמו, אין הוא משים עצמו חוץ, כדרך הלשון בשעה שהיא יוצאת לדיבור, אלא נראה הוא, אם שהוא נשאר כולו אצל עצמו. אין הוא מקרין את עצמו, אלא קורן מתוך עצמו. אין הוא קורן כמו באר, אלא כמו פנים, כדרך שקורנת עין שהיא דובבת בלא שתזקק לפתחון שפתיים. יש פה כל מיני דימויים לשני סוגים של יחסים. זאת אומרת, עד עכשיו היינו, זה מאוד ממחיש שאני חושב, מה דיברנו עד עכשיו, זאת אומרת, עד עכשיו היינו כל הזמן בניגוד שבין שתיקה, שהיא אטימות מוחלטת, לבין דיבור שהוא יצירת קשר וזיקה והיפתחות החוצה. וכאן הוא מחפש משהו שלישי, שהוא לא סתום בתוך עצמו, אבל הוא גם לא יוצא מעצמו במובן של הדיבור, כי היציאה בהקשר הזה, אני חושב, היא כל הזמן מבחישה על זה שיש פער. זה משהו מאוד יסודי, זה שדיברנו על זה שהוא מתעקש על הפער, הוא לא מאחד את העולם, אבל כאן הוא כן מחפש איזושהי אחדות. ואתה מחפש את זה שלא יהיה פה שניים שהדיבור מגשר ביניהם, אלא איזשהו הקרנה החוצה שיוצרת כאילו ממלאת את החלל, זה דימוי שנראית עוד מעט גם, שזה הדימוי של האור. ולכן הוא מפסיק לדבר כאן על דיבור, זה אומר ככה, כאן שוררת דומיה שאינה דומה לאלם של קדם העולם, שעדיין לא היה לו הדיבור. אלא דומיה היא זו ששוב אינה צריכה לדיבור. זוהי דומיה שבהבנה גמורה. כאן דיו מבט עין לומר את הכל. אין לך ראיה ברורה לכך שהעולם לא נגאל, מעובדת ריבויין של לשונות. בין אנשים המדברים בשפה משותפת, ודאי דיו מבט אחד שיגיע לכלל הבנה. דווקא משום שמדברים בשפה משותפת, אין הם נזקקים לה. ואילו בין שפות שונות, הם נתווכת אל המילה העילגת, והמחווה חדלה לשמש להבנה בלתי אמצעית כפי ששימשה במבטה האילם של העין, והיא ניפצת לכדי לשון מחוות עילגת, גשר חירום עלוב זה של ההבנה. מכאן ששיאה של הליטורגיה, כן כל העולם של התפילה, אינו בדיבור המשותף אלא במחווה המשותפת. הליטורגיה גואלת את המחווה מאזיקיה כמשרתת נמושה של הלשון, ועושה את היתרה על הלשון. במרווה ליטורגי בלבד יש משום התרמה לשפה ברורה זו שהובדחה לעמים נפלגיה לשנות ביום ההוא. היא המדובבת את האלם העקר של האיברים הכופרים, ובה משתתקת הדברנות הגולשת של הלב המאמין. כפירה ואמונה עושות יד אחת בתפילתן. הרבה קודם של דברים שמדבר סביבם. אני חושב שבאינטואיציות אפשר להבין גם מתוך הקטע הזה מה הוא מחפש במחווה הזאת. הדימוי שהוא השתמש בו וגם הקטע הבא זה ההשתחוות ביום כיפור, שזה מבחינתו השיא של היום. דווקא ההשתחוות בזה שהיא מצד אחד משהו שעושים ביחד, מצד שני היא לא חורגת מהשירה המשותפת, שהיא גם איזשהו סינתזה והתחברות מאוד גבוהה מבחינתו, אבל הוא מחפש משהו שהוא מעבר למילים.
מה שעושים עם הגוף גם, לא?
שני דברים יש פה, נכון? דבר ראשון שזה לא מילים, ודבר שני שזה עם הגוף. אם הוא נעשה שני קצת לפרק את זה, זה מופיע כאן. זו אמירה מעניינת, ברמה האמפירית, אני לא יודע אם אני משתכנע מזה, אבל מחוות עובדות דווקא אצל אנשים שיש להם שפה משותפת, לעומת מחוות של חוסר תקשורת. מחפש איזשהו מעבר משתיקה נמוכה לשתיקה גבוהה, ממחווה נמוכה למחווה גבוהה. זאת אומרת, מתי זה מבטא הבנה שמעבר למילים, ומתי זה מבטא חוסר הבנה שמתחת למילים. כל הדיבור הזה על הלשנות. וזה אומר שהמחווה זה התיקון של ריבוי השפות. גם הגאולה תלויה בזה שלא יהיה ריבוי לשנות. יש לו דיבורים כאלה גם על התרגום. יש לו אחרי דבר התרגום שלו לשירי ריהל שמדבר על זה גם.
בהקשר נגיד האוניברסלי של זה יכול להיות מעניין, כאילו, לא יודע, שיכולים להיות יהודים דתיים שלא יודעים מילה בעברית. כמובן זה הדבר היחיד שמחזיק אותם, זה
מחוות.
זה מחוות, כן. יש להם מחוות יהודיות. והתפילה גם הופכת בעצמה לסוג של מחווה, כאילו. כן. אתה מתפלל, כאילו, מתקלמים איזה...
יש לו אמירה בדיוק הזאת ממכתב שהוא כותב, אבל לא זוכר אם זה לבואו ואלוהיון שם שולם, שהוא מתרגם את ברכת המזון. אחד מהם הראשונים שהוא מתרגם. אז הוא כותב שכשיש לו אורחים יהודים, הוא אומר שהוא מתרגם את זה בעיקר בשביל כל מיני נוצרים שמתארחים אצלו. הוא אומר שכשבאים יהודים, אם הם יהודים לפחות לקרוא את המילים בעברית, גם אם הם לא מבינים אותם, הוא לא אומר להם שיש לו תרגום. הוא מעדיף שהם יקראו את המילים בעברית בלי להבין, אבל אם הם לא מסוגלים לקרוא, אז הוא נותן להם את התרגום. זאת אומרת, ברור כאילו שהתפילה יש לה איזשהו חיבור מאוד חזק למילים המקוריות, גם מעבר להבנה. אבל כשאין הבנה, אתה משתמש בתרגום. בהקשר זה התרגום כאילו...
לא, כשאין הבנה אתה עדיין משתמש, רק כשאין...
כשאין בכלל, כאילו, נכון, כשאין את האחיזה במילים בכלל, נכון. זאת אומרת, יש פה משהו, וזה גם... אני אעשה כאילו, אחרי אנחנו מנסח את זה שם. אבל כאילו, השאלה איך אתה מבין תרגום? זאת אומרת, אתה יכול להבין תרגום לאן הוא חותר? האם התרגום חותר לאיזושהי הבנה אנושית שהיא קדם לשונית? משהו חותר כמו שהוא מדבר פה על המחוות הנמוכות, כאילו. ושהתרגום מעוטט לאיזושהי שפה אחת שנמצאת מעבר למילים עצמה. ואני חושב משהו מדבר כאן. זאת אומרת, להגיד, הריבוי של הישנות היום הוא מורה על זה שזה לא עובד, התרגום לא עובד עדיין. יש עדיין איזה שהם פערים שלא מצליחים להתגבר עליהם, ולכן אנחנו כל הזמן תקועים בתוך המילים. והוא חותר לקראת איזושהי שפה על-לשונית, שהיא גם על-דיבורית, לכן היא שפה של שתיקה ושל מחוות. אבל מה שבעיקר עולה פה כל הזמן, בהבחנה הזאת שהוא מתעקש עליה, כאילו באמת, למה הוא מתעקש על זה שמחוות בין אנשים שלא מדברים את אותה שפה זה מחוות עילגות? כי זה בנוי שזה משקף את התהליך הזה שבו הוא מתאר שאתה צריך לעבור דרך הדיבור כדי להגיע לשתיקה. אחרת אתה נמצא עדיין בשלב שהקדם דיבורי. זאת אומרת, השפה המשותפת היא לא תהיה השפה המכנה המשותף הנמוך ביותר. שזה הרבה פעמים קצת, אני חושב, מה שקורה, כשאתה נמצא במקומות שאתה לא מדבר מספיק רהוט את השפה, אתה מתקשר ברמה מאוד נמוכה. ואז רמת האינטימיות האוניברסלית היא כזאת שנוגעת לרבדים הבסיסיים של הקיום, נקרא לך, הרבדים הקדם מילוליים. יש... פעם השתמשתי בזה באיזה הקשר, איזה מאמר של מישהו אנתרופולוג, מאמר קלאסי כזה שמדבר על היכולת להבין תרבויות זרות. ומה שהוא אומר בסוף, אחרי שהוא בעיקר מפרק את היכולת הזאת, אני אומר שצריך לעבוד על השלושה גשרים יסודיים, שהם בסיס המינימלי לאיזושהי הבנה הדדית, שזה האירועים היסודיים בחיים של כל בן אדם, לידה, מיניות ומוות. זה שלושה דברים שאתה יכול להשתמש בהם כיסוד להשוואה בין תרבויות, כי כולם מתמודדים איתם, זה הדרמה המינימלית. כל מיני דברים אחרים שאתה נסה לתרגם אותם, אתה תתקע בכל מיני פערים. אבל כאילו, מה שאני מרגיש בהקשר שלנו זה שזה איזשהו ניסיון לבנות את הרובד הקדם לשוני. ולהגיד, אין, לא תהיה תקשורת, נרד כאילו לרובד הבסיסי, לחומרים הכי מינימליים, הקדם דיבורים של החיים, ונסה לתקשר דרכם. פה הוא לא מוכן לזה, זאת אומרת, הוא רוצה שנעבור דרך ההתגלות, דרך היכולת לדבר. ואז רק אחרי זה הוא מוכן לתת אמון במחוות ובקריצות עין, ובדברים כאלה שהן באמת משקפות איזושהי הבנה.
הסמיילים שלו זה.
זה אכן, זה דוגמה טובה. אם הסמיילים זה תקשורת ברמה גבוהה או ברמה גבוהה, פשטות אני שזה פשוט. זה סוג של תקשורת לא מבוררת, זה לא... טוב, סמיילים זה לא בדיוק מה שמחפש כאן. חלק מהעניין של המחווה פה זה שהיא בין אישית. סמיילי זה בעצם סוג של מילה רדודה.
כן, אבל גם משתמשים בזה לפעמים נראה לי כדברים כאילו...
מה, כתחליף למילה?
כן, רק אם טוב. דווקא כאילו אנשים שיש לך איתם יותר קרבה לפעמים כאילו, טוב.
אז מה,
יותר בשביל
יותר
פחות? יותר.
למה?
כי זה כאילו משהו
יותר... אם יבינו יותר למה אתה מתכוון, למרות שזה לא חד.
לא, כי זה כאילו, טוב, לפעמים גם באמת המחוות הן משהו, גם מחוות נראה לי בין אישיות, יש בהן משהו כמו להביא פרח למישהו, לא יודע.
שמה?
כאילו שזה, כאילו משהו יש בו, יש בזה מימד בנאלי גם כן, כאילו.
למה זה בנאלי? בגלל שזה כאילו סימן שחוק כזה ולא...
לא, כי זה כאילו רגש פשוט, כאילו. ולא לא מתוחכם, כאילו.
אבל הבדל בין הדברים האלה, אני חושב, זה שכל הדברים האלה עדיין בעצם מתפקדים כמילים, במובן שהם מביעים משהו. זה ההבחנה שהוא מנסה להציב כאן, שזה לא הבעה של משהו שעומד מאחורי זה. המחווה פה מבחינתו זה... כאילו הוא חותר פה לאיזושהי אובייקטיביות, זה לא סימן למשהו, להביא פרח בהקשר הזה כדי להביע איזשהו רגש. בגלל זה, בגלל שזה לא מילה, זה פחות מחודד. כמו שהסמיילי הוא סימן, אבל הוא סימן פחות ברור. לעומת מה שהוא מחפש כאן זה איזשהו העברה שהיא מאוד מחודדת ומאוד בהירה, דווקא בגלל שהיא לא משתמשת במילה שהיא סימן למשהו, אלא שהיא כאילו הדבר עצמו. לכן זה השפה הברורה. מבחינתו השפה הברורה לא תהיה שפה אוניברסלית, אלא תהיה שתיקה אוניברסלית. זו מחשבה מעניינת, כאילו לאן הדברים חותרים. זה סוג של תרגום מדרש כדי להוביל לשם. זה קשור למה שאמרנו במשפט האחרון, האיברים הכופרים. יש לו לפני זה דיבור על תפילת הכופר או תפילת המאמין, זה קצת רקע שאנחנו לא ניכנס אליו. אבל בהקשר שהוא אומר כאן, יש לך כאילו דיכוטומיה בתוך הבן אדם עצמו, שהיא קשורה מאוד למה שראינו קודם, על הנפש והגוף. זאת אומרת, הנפש היא הדיבור של הלב המאמין. יש את היחסים של הדיבור שהוא מתאר אותו פה כדברנות. כאילו ממש אתה מרגיש שזה כאילו מנסה לחרוג מהאומס של היחסי אני אתה למשהו אחר. ושהוא תמיד, הדברנות תמיד נמצאת באיזשהו פיצול מהאיברים שהם כופרים, אולי שהם סגורים בתוך עצמם ולא מעניין אותם שום דבר, כי זה הגוף בסופו של דבר, לא מעניין אותו ההתגלות ולא הדיאלוגית. לכן אלוהים אין גוף, במובן הזה, כי אין לו את הרובד בנושא של הקיום. ולכן בהקשר הזה, הגאולה תהיה היכולת לקחת את הגוף ולהפוך אותו למחווה. להפוך אותו להתרחשות. במקום שהוא יהיה עצם סטטי, שלא מתקשר, הוא יהיה התקשורת עצמה. זה הבחנה יפה, כי אתה יכול להגיד, אני יכול לדבר באמצעות הלשון, אבל הלשון תמיד נשארת נפרדת מהדיבור עצמו. זה כאילו המימד הרוחני שיש בדיבור, רוח ממעלה. לעומת המחווה שבה הגוף הוא הדבר עצמו, הוא עצמו הופך להיות תקשורת. מה שלפי בקטע הבא מאוד חזק, זה שזה משנה גם את המרחב. זאת אומרת, זה לא שיש את המרחב הריק שבינינו שבו מתרחש הדיבור, תמיד יש איזשהו חלל פנוי, אלא זה כאילו ממלא את המרחב, זה הופך להיות הדבר עצמו. בואו נקרא שני את הקטע הבא, כי ממש צילמתי פה די הרבה, אבל לא נקרא את הכל. יש פה דימוי מאוד מאוד יפה, אני חושב, לעניין הזה. הוא מדבר פה על כל מיני אמנויות, בעצם מה שהוא עושה שם, זה בחלק האחרון, זה לעבור על כל מיני אמנויות ולראות איך הם לנסות לעצב את המרחב, אז הוא מדבר על שירה והוא מדבר על תיאטרון, התיאטרון קצת דומה למה שאמרנו, כי הוא עושה דברים במחוות. אבל אז הוא מגיע לסוף, לפסקה הזאת עם המחווה, נראה את המשפט שלפני זה. אני אקרא כמה משפטים מהשורה השלישית. ברור שגם הפיוט צריך היה להיגאל מבין טבלות הקריחה, כן, הוא מדבר על זה שצריך לקרוא שירים בדיבור ולא בספר. מבין טבלות הכריכה של עולמו אידיאלי להיכנס בעולם הממשי, כדי שיהיה סיפק בידו להיות למורה דרך לרבים אל ארץ שתיקת הגומלין המשותפת. כי אז לא הגופים בלבד יהיו יושבים שבט יחד, כמו שיושבים הם מכוח אמנות הבנייה. אני מדבר שם התחלה על הארכיטקטורה, שזה כמשהו שמכנס אנשים ביחד, מאחד את הגופים מחלל אחד. לא הלשונות בלבד יהיו מיוחדות למקהלה שוות מקצב של אותה מילה. זה אגב שוב מתחבר על הכוזרי, בדיבורים שלו על טעמי המקרא, וזה שהם יוצרים קריאה משותפת. מתחת מתי הקסמים של המוזיקה מנחת הנפשות, אלא בני האדם בשלמותם יהיו קרובים איש אל רעהו, ומאוחדים איש אל רעהו במעשה ובדיבור, ולמעלה ממעשה ובדיבור. הוא מוליך פה איזשהו מהלך שבו האמניות יש להם איזשהו היררכיה לקראת המפגש הזה שהוא מחפש אותו. ולמצורך יישום זה, אמנות המילה עצמה חייבת הייתה ללמוד תחילה את השתיקה, שכן במילה עדיין קשורה היא בנפש. צריכה הייתה ללמוד להשתחרר מדימוי של דמות הקיימת כבר בעולם. צריכה הייתה היא עצמה להעמיד דמות, עליה להיות למחווה. זה גם תיאור מאוד יפה שמה שמענו קודם, זאת אומרת, המילה עדיין מניחה שיש מישהו שמדבר והיא מייצגת אותו. הוא רוצה כאילו שזה יהיה הדבר עצמו. זה המחווה, שכן המחווה בלבד היא מעבר למעשה ולדיבור. אמנם לא אותה מחווה מבקשת לומר דבר, הרי זה אינה לתחליף עלוב לדיבור, לשון נלגים. אף לא אותה מחווה הבאה לעורר עשייה בזולת. הרי זה תחליף עלוב למעשה של בעליה. אלא אותה מחווה שנהייתה משוחררת כולה, יוצרת כולה, ששוב אינה מכוונת אל דבר פלוני ואלמוני ואל אדם פלוני ואלמוני. אותה מחווה המשלימה את האדם עד תום להוויה, לאנושיותו, ובכך לאנושות. שהרי במקום שאדם מביע עצמו עד תום ומחוותו, שם בטל ברגישת נפש חרישית מופלאה החלל החוצץ בין אדם לאדם. שם מתעייד הדיבור, שהשליך עצמו בבת ראש לתוך הפרץ שנבעה, כדי למלאו בגופו שלו, ולהיות על ידי הקרבת עצמו הירואית זו לגשר בין אדם לאדם. אמור מעטה, שהמחווה המשלימה את האדם למלוא אנושיותו, מן ההכרח שתפוצץ את החלל, אשר בו העמידה אמנות הבנייה את גופו, בתוך כל העדה, ואשר את הרווחים שבו מילאה וגישרה המוזיקה. אותה מחווה האחרונה, כלל אנושית של נפילת קרועים בחגי הגאולה שלנו, עושה זאת. מפוצצת היא כל חלל, ומבארת כל זמן. התלמוד מונה בין הניסים שירו בבית המקדש גם זה שההמון שהיה מצטופף בעזרה עד אפס מקום, שעה שהם משתחווים, הם משתחווים רווחים. אולי דרוש נפלא לנס הזה שאף פעם לא הייתי מה עניינו. אבל זה... כי זה שוב, צריך לקרוא את זה בתוך הרצף של הדברים. גם הרצף שבו הוא תופס את ההשתחוויה ביום כיפור, לא בבית המקדש, אלא גם היום, כסי של העבודה, וגם הרטף שמתאר כאן, שזה באמת כאילו פלא, זאת אומרת, הוא מתאר כל מיני אמצעים אמנותיים שיוצרים את היחד הזה, שאומרים מבחינתו תיאור של הגאולה. הוא אומר, כל אחד עובד על חלקים מסוימים, אבל מתי הכל עובד ביחד? זאת אומרת, יש את הארכיטקטורה. בקשר הזה הוא מתייחס בעיקר לארכיטקטורה של הכנסייה, אבל יש באמת, זה לא מעניין, שאצלנו אין מסורת ארכיטקטורית של איך אמורים לא מתנסת, אין איזה שום קריטריונים. לעומת זאת, בהקשר שהוא מתייחס לה בכנסייה, התנאי שהוא מתייחס לה זה שחייב להיות חלל אחד. כולם צריכים להיות אותו חלל אחד. זאת אומרת, יש פה איזשהו מבנה שמנסה ליצור את המרחב המשותף. וזאת אומרת, יש את המוזיקה, השירה המשותפת שיוצרת איזשהו חיבור, דרך דיבור. זה לא דיבור דיאלוגי, אלא זה דיבור שיוצר איזשהו אנחנו. זה בעיקר משהו מחפש בשירה המשותפת, וכל הדרשות שלו על פרקי הלל הם בנויים על זה. יוצר איזשהו אנחנו מול הקדוש ברוך הוא. והוא אומר עדיין הדיבור, מה שעולה כאן יפה זה שהדיבור עדיין מנחיח כל הזמן את הפער, הוא מנסה לגשר אליו, הוא מנסה למלא את החלל שבין האנשים. אבל כאילו האנשים נשארים עדיין סגורים בגופים שלהם, איזשהו רובד, וכדי להגיע את, כאילו, את הוקטור הזה של העובדתיות, כשהוא חותר אליו בתוך התיאור הזה של הגאולה, אז השיא שלו זה הדרוש הזה, שבו ההשתחוויה ממלאת את החלל, כאילו לא נשאר. אין פה חלל בין פרטים, אלא יש כאילו הכל הפכת איזשהו גוש אחד. שזה משהו כאילו באמת קצת, כאילו מתאר אותו כהשלמת האנושיות, יש משהו קצת חורג מהאנושיות אולי. אבל אפילו כדימוי, זה דימוי מאוד חזק, אני חושב, למה שהוא מחפש בכל הזמן. זאת אומרת, יהיה איזשהו מפגש בין אנשים שהוא אובייקטיבי ממש, יש לו את המתקות של המציאות, אבל הוא לא אטום כמו המציאות. יש לו גם את כל העוצמה של המפגש שיש אותם מפגשים הבין אישיים שהוא התחיל איתם. עכשיו זה טוב, זה גם היה אפשר להעריך את זה, באיזה מובן זה לא נופל בכל הכשלים שהוא התחיל איתם של רמיסת היחיד ואיזשהו ועד כמה הנוקשות הזאת יכולה להיות מספיק רכה, ונגיד במונחים האלה. כמה תפילת ציבור יכולה להיות תפילה משמעותית, בדימויים אחרים. אבל זה מאוד נשמע סרטט יפה את הוקטור של משהו מחפש. וגם קצת מה שאמרנו, שזה לא, המימד החברתי פה הוא בסופו של דבר מימד קיומי, מחפש איזושהי חוויה חברתית, התנהלות, כאילו ברובד הקיומי ולא ברובד של הסדר. כל העניין של הסדר יהיה תמיד בשביל ליצור איזשהו אפקט, ולכן האפקט יופיע בצורה מאוד חזקה בהקשר של הבית כנסת, של התפילה, בהקשר שבו היחסים החברתיים הם מתוך הקשר דתי, והניסיון יהיה למשוך את היחסים האלה גם במקומות אחרים.
אבל זה באמת קשה לתיאור, נראה לי, כאילו המשיכה הזאת החוצה. כאילו אם אתה יכול לדבר על דיבור בין מיני אנשים, כאילו משהו כזה, או אפילו אפילו על שיא הצדק, לא יודע, כל מיני דברים שמתחשים מחוץ לכותליה, כמבנה של גאולה, אז מה, איך באמת אתה מתאר את העולם שיש בו את ה... גם, כאילו אפילו זהו, וזו גם דוגמה של הקורבנות, היא שייכת לבית המקדש. אלא כן לדבר על קורבנות בבמות, כן, לחזור ממש אחורה ל...
לא, הוא מדבר על האיסור הבמות, בהמשך של המכתב הזה, מה שאיסור הבמות, נועד להגיד שהקורבנות מוגבלים, ולא להקריב קורבנות בכלל, זה גם סוג של הגבלה. זאת אומרת, מבחינתו, הרעיון של הקורבנות לא מטל, אבל הוא תמיד נועד לתפוס פינה מסוימת, הוא לא נועד להשתלט על החיים. לכן הוא אומר, עדיין יש חלה, והקורבן שנשאר, רשת חלה. זה בעניין כמותי. לא, מה שאני חושב מצב הדברים שם מאוד, זה שהסצנה הזאת שבה זה קורה במהותו, נמצאת רק בכנסת, מבחינתו, בתפילה. כאילו, וזה חלק ממה שזה באמת מנותק מכל מימד מעשי, זה כאילו המימד הקיומי בין אישי וטהרתו, מבחינתו זה מה שקורה בתפילה. עכשיו, איך זה מקרין החוצה? יכול להיות שמימד מסוים זה מקרין תמיד באיזשהו דלדול מסוים. זאת אומרת, אתה יכול עדיין, על יחסים בין אדם, אתה יכול להגיד, אפשר לקיים יחסים כאלה בכל מיני הקשרים, אבל עדיין, אתה יודע שיש סיטואציות שיותר מאפשרות המטען הזה ושיטואציות שפחות, אז גם איזו חתירה לקראת משהו. אם אתה כאילו מתאר בפועל מה העולם הגאולי שמתאר, יכול להיות שהוא כאילו בדמיון, או בדמיון של היום, זה עולם שבו יש רק כנסת, אבל כאילו ברמה המעשית זה באמת הופך לצאת אוטופי, יש שוב תיאורים של הרב שגר כאלה, שבו אומר, האם אפשר לדמיין גם, דרשות שהיום עצמאות שלנו, אם אתם יודעות עם זה, אם אפשר לדמיין עולם, שיש בו מדינה, ויש בו שוטרים, ויש בו חוק, ויש בו מס הכנסה, אבל הוא לא מנוכר. אתה יכול לתאר מדינה כמשהו אוטופי, זה בעצם השאלה שהוא שואל, שמדינה זה תמיד עולם הזה, זה תמיד אלימות. זה תמיד ניקור. וכאילו, במובן הזה, אני רוצה לנסות להגיד, האם אפשר לדבר על יחסים, אפשר לשמור חוק בלי כוח, האם אפשר כאילו לנהל יחסים שהם לא בבית כנסת, הם לא בתוך קהילה דתית, אינטימית, אבל כן יש בהם ממש אינטימית. זה באמת חורג מהמונחים היומיומיים. אבל כאילו זה אומר שהשאיפה היא להתגבר על הפיצול הזה, שבין מה שבית כנסת למה שבחוץ. זאת אומרת, להיות בבחינת משתחווים רווחים. גם כשלא משתחווים, זה כאילו משהו, כן משהו מחפש. זה ברמות מסוימות, זה לא... כאילו זה דוגמה מאוד מאוד קיצונית, ואז במובן מסוימת ישר מרתק אותה מכל השאר. שאדם מדבר על דוגמות יותר פשוטות, זאת אומרת, יש מעגלים הם מאפשרים יותר מפגש, יש מעגלים שהם מאפשרים יותר... אפילו בית מדרש ישיבה, כאילו, לא מסוים, איזשהו מעגל, איזשהו תחום שהוא לא מפרד, ואם הוא לא אינטנסיביות כזאת. מאפשר איזשהו דיבור, מאפשר איזשהם קשרים שאין אותם במקומות אחרים, אני חושב. וזה משהו שאתה חווה אותו, כשאתה מגיע למערכות אחרות, ואתה מגלה שההנחות היסוד של המערכת הן לא מאפשרות קשרים כאלה, או לפחות לא מניחות שהן אמורים לקרות. יש מקומות שזה קורה, יש מקומות שלא. וזה אומר שהדבר הזה לא נמצא רק באינטנסיביות הזאת, זה נמצא בכל מיני מעגלים, ואז יש גם אולי להרחיב אותו. ולהתחיל לנסות לשאול איך בונים מקום עבודה באופן שיבצעו בו קשרים משמעותיים, איך בונים כל מיני דברים אחרים, כדי שזה לא יקרה רק במקומות שהם נפקים בהגדרה מהאינטנסיביות שלנו. שזה סוג של תיקון אולי, גם. שזוהר פעם דיבר על זה בהקשר הזה, שזוהר פעם באיזה הקשר שדיבר על בובה פה. הוא אומר שזה עניין של שאלות, כאילו שאתה יכול לתרגם את זה לשאלות מעשיות של איך מעשיבים רחוב. דברים שעושים אותם כשמתכננים היום מקומות, מגורים. זאת אומרת, איך אתה בונה את היחס בין הבתים, איך אתה בונה את המרכז החברתי.
עובדים של גוגל ו...
שמה, שמעשבים להם את מקום העבודה ככה?
אני חושב שיש שם נטייה של קומונה כזאת. כאילו יש גני ילדים לעובדים בתוך הזה. כאילו זה מין...
זה לא שתלטני.
אני אומר, בסדר, אין הכי מאמי, יכול להיות שזה שתלטני.
פרסמו עכשיו שבאפריל עכשיו, אפריל כאילו 15, הם פותחים איזשהו קמפוס, לא קמפוס של מקום חדש, ככה שמעוצב כאילו בנטייה לטבע וזה, הכל עגול ככה וזה, ושממש, ממש ככה שיש את הגן הילדים ומגורים והכל כאילו, וכאילו, ובעצם זה מאוד מאוד חונק בעצם, כאילו, כל החיים שלך
עושים. זה השאלה,
איך הוא תמיד יודע כמה אתה מסוגל לתת בזה אמון.
גם כאן, זה מה שאתה שאלת בעצמך עוד את זה, כאילו, אם זה לא חוזר כאילו.
לא, מה שאני רוצה מאוד מבין כל הזמן גם, זה האמירה שמה שקורה בבית הספר זה סוג של התרמה של העתיד. זאת אומרת, זה לא העולם. ומבחינה מסוימת הוא תופס את כל החיים היהודיים ככאלה. הם לא חונקים, הם יהיו חונקים לרגע שתשווה אותם לחוצה. יש לו דרוש יפה על זה שאנחנו של התהילים, זה חלק ממה שמוביל אותו אל השתיקה. שאומר שכשאתה אומר אנחנו, אז תמיד יש איזשהו אתם שמחוץ לסיפור. אני לא זוכר מה הפסוק שהוא דורש שם, הוא דורש שם פרק מההלל. שבו יש את האנחנו ויש את האתם העובדי אלילי. לא המתים יעלו יאו, אני לא זוכר. והוא אומר כאילו, כל עוד אתה יוצר קהילה וכל עוד אתה בונה את הקומפלקס, תמיד יש את החוץ. ואז גם יש פה איזושהי אנרגיה של ההדרה והרחקה של אחרים, וגם יש פה את התחושה שאתה סגור. הניסיון שלו יותר כל מה אתה קיים יהודי, זה נקודה שאף שגר גם, שהוא משהו לוקח אותם ממנו, זה ניסיון יותר קיים יהודי ככזה שהוא לא שם להם איזה שיש אחרים. זה משהו שהוא מרחיק אותם. אלא הוא כאילו חי בתוך עצמו, ולכן הוא מייצג את הגאולה, ואומר את זה שהאנרגיות האלה של השלילה הן לא נמצאות בתוך המעגל. ככה הוא מנסה לתאר את הקים יהודי, זה קשור לשאלות של הציונות גם, שלא נגענו בהם כל כך. וההקשר זה בדיוק מה שהוא מחפש, זאת אומרת, שיהיה איזושהי בועה בעולם הזה, שהיא ממחישה איך צריכה להיראות חברה אנושית אידיאלית, ואז באמת היא לא תהיה חונקת, בגלל שאין לה את האימות הזה כל הזמן מפנים לחוץ. חלק מהעניין למשל. ולכן אני חושב שאנחנו שומעים משהו כזה, זה נראה לנו כפייתי. כאילו שאתה חושב על קיבוץ, אתה חושב כל הזמן על ניסיון אפשרות לצאת החוצה, אבל אלה שלא חיים ככה, אבל כאילו חלק מהשחרור ללראות וזה אידיאלי, זה באמת לא יתאר את זה כל הזמן כאנטיתזה למשהו אחר, אלא לראות כאילו את התאום בזה שזה יוצא מערכת יחסים, שזה מה שיש, ולא צריך יותר מזה. טוב, אני דורש כל מיני איזונים בזה שאנחנו בדרך למשהו. אני אומר, החוסר אמון שלנו בדברים כאלה, מה שהוא יוצר, זה שאנחנו חוזרים לאותו פיצול, שכל מה שדיברנו בשיעור הזה היה לנסות להתגבר עליו, וזה שאני אומר, אוקיי, אני בתוך הבית שלי יהיה לי יחסים אישיים ואינטימיים, אני מחויב אליהם, כמה שאני מצליח להחזיק בזה, גם זה כבר היום מאוחר כידוע, ונחוץ, אז זה לא שחבר אותי, כאילו בשכונה אני אחד מרבים, אני לא מחפש עכשיו לגבור שכנים, ולא מחפש עכשיו שום קהילה שתחייב אותי ושאני אהיה חלק ממנה, אלא שחרר אותי, אני אבחר את זה גם, אני אבחר את זה בספר, אני אבחר את זה מהכל, אני אבחר הכל. כאילו זה הדיכוטומיות האלה של פנים וחוץ שאנחנו כל החברה הליברלית בנויה עליהם באמת. עד כדי זה שבסוף גם אין יחסים בין אישיים בכלל. אני חושב שעדיין יש. זה בעצם התנועה הזאת, נסות ליצור את היחסים האלה גם מחוץ לבית. טוב, מי נחזיר למור? בעזרת השם שבוע הבא נעשה איזשהו סיכום.